צהריים טובים לכם גבירותיי ורבותיי, שי דנון כאן עם אדם מתיאס, ואנחנו הולכים לדבר על הוא, ארגון הבריאות העולמי, או במילים אחרות, הוא, the fuck are you. תהנו, שתפו, השידור מבוצע בכמה פלטפורמות במקביל, כמה שיותר אנשים ידעו מזה, כאלה שהם בדרך כלל לא מודעים לתכנים האלה, כך מצבנו איתיו, ויפה שעה אחת קודם, תודה רבה, צהריים טובים, תהנו, אני כבר חוזר. אדם מתיאס, שלום לך, צהריים טובים, מה נשמע?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, תודה. אנחנו הולכים לדבר על who the fuck are you, אני מבין.
שמע, זה נורא מה שהולך כאן, כל הסיפור הזה עם מה שהם מתכננים לעשות בסוף החודש. אנחנו מדברים על זה כבר ממרץ, להזכירך, וכשהעליתי את הפוסט הראשון הזה במרץ, שהם עשו את הפגישה הראשונה שלהם, זאת אמורה להיות אגב הפגישה השנייה, אנשים אמרו תביא אסמכתאות, תביא הוכחות, למרות שיש שם איזה שורה של לינקים שמחוברים שם וכל אחד יכל לקרוא אותם. זה היה נראה גם לאנשים הערים מהקהילה שלנו כאיזה דבר דמיוני שאין שום סיכוי שהוא יקרה. והנה אנחנו מגיעים לחודש מאי, בסוף החודש אמורה להתקיים הוועידה הזאת שלהם, שבהם 194 מדינות בעולם, כל המדינות חברות ארגון האומות המאוחדות, יצטרכו בעצם לחתום על אמנה שבעצם נוטלת את הריבונות מכל אחת מהמדינות האלה בנושא הבריאות, והופכת את הסמכות הבלעדית לנושא הזה ל-WHO, בעצם מעניקה את זה לידיים שלהם, וזה השלב הראשון בהתגבשות של, בוא נקרא לזה, ממשלה גלובלית רחבה, ומתחילים בנושא הכי חם ובוער, הנושא הבריאות. אז אנחנו מודאגים, אתה בטח גם, ואנחנו נעשה היום שידור ראשון שבעצם יחבר בקצרה. אנחנו מדברים לאנשים ערים, אבל זה המטרה של הסרטון הזה, היא לא לדבר אל האנשים שכבר מכירים, אלא שהאנשים האלה, א', לחבר ולעשות איזה סטנדרטיזציה במידע, של לעשות אישור קו, זה המידע הראשוני והבסיסי יותר, ושיהיה נוח וקל לשתף את המידע הזה לאנשים אחרים, כי זה משהו שאנחנו חייבים שכולם ידעו עליו, אוקיי?
אז אני רק משהו משפט לכל הצופים והמאזינים, עוד פעם, רק שתבינו, השידור הזה, בין אם כעת, בין אם אחר כך, אחרי שיהיה מוקלט, ממש חשוב לשתף אותו לכל מי שלא מונח בדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, אוקיי? תקראו לזה קונספירציות, תקראו לזה מציאות, לא משנה כרגע, מי שלא מונח ומי שלא בקיא בדברים האלה, חשוב שיראה את השידור הזה. תמשיך אדם, בבקשה.
נכון, אז זהו, השידור הזה הוא חלק מסדרה של שידורים שאני אעשה במהלך השבוע הקרוב, בעוד 10 ימים הם עתידים לשבת ולחתום על האמנה המסוכנת הזאת, וחשוב מאוד, גם במצגת התמקדתי בלהביא את המקורות המוסמכים, ואת המקומות הלגיטימיים מבחינת הצופה הרגיל והסטנדרטי, שהוא יוכל לקבל את המידע הזה ולצרוך אותו כמה שמבחינתו נתפס אמין, כדי שיהיה קל לכם לשתף את זה, אוקיי? אנחנו נארוז את זה בפעם אחת, ונתחיל מהבייסיק, במהלך השבוע נעלה ונתעמק עוד קצת, היום אנחנו נתחיל בפרק על ה-WHO, מי מממן אותו, מה בעצם התפקיד שלו, מה הגוף הכללי שתחתיו הוא נמצא, ומי הנציגים הישראלים, שנמצאים ומייצגים אותנו בתוך ארגון הבריאות העולמי. אז אתה, יש לך ידע עצום ונרחב בנושא הזה, אני עשיתי מחקר, ואתה יודע, במשך שנתיים כבר כתבנו עליהם אין ספור פעמים, ומה אתה אומר? מה אתה אומר על מה שהולך לקרות פה בסוף החודש?
כמו תמיד, וכמו שאני אומר תמיד, זה תלוי רק בנו. ככל שיותר אנשים ידעו ו... התנגדו, ויש הרבה דרכים להתנגד, ועדיין לא מאוחר, ככל שיותר אנשים ידעו והתנגדו, שוב, מצבנו ייטב, וככל שיזלזלו בזה, וככל שיתעקו בתבניות חשיבה של תעמולת התקשורת, אז מצבנו יורע, ולכן אנחנו צריכים להקדים תרופה למכה ולהתנגד, ואני יודע שיש עוד כמה מהלכים בביצוע כרגע להתנגדות, אבל בוא נתחיל עם המצגת כדי שאנשים ידעו כמה שיותר וכמה שפחות זמן על מה עומד לבוא לצערנו.
יאללה, אז בוא נשתף את המצגת. חברים, אנחנו נתחיל ממש בתחילת הפנדמיה, אחד הראיונות הראשונים שנותן תיאודור סדונם, ראש ארגון הבריאות העולמי, נשמע כמה מילים שלו ומשם נרוץ הלאה על החומר, אז שיהיה לכולנו צפייה מענה.
תודה.
I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future.
אוקיי, מה אומר לנו פה ראש ארגון הבריאות העולמי? זה השלב הראשון של הנדסת התודעה, כבר בתחילת המגפה, הדבר הראשון שרצו לשדר לנו, זה שהנורמל הישן, הישן הנורמלי כבר לא קיים, מת, מערכת הערכים, החינוך שקיבלנו, סדר חברתי שלפיו חיינו כל החיים, נגמר, הלך, אין יותר, שכחו מזה, זרקו את זה לפח, ומעכשיו אתם צריכים להתאקלם מהר מאוד לשינויים מרחיקי לכת שהולכים להתרחש בעולם, ואתם צריכים לחיות מעכשיו במה שיקרה ה-new normal. זוכר את התקופה הזאת? שי, אתה באשתק, אתה באשתק.
סליחה. גיחכתי ואמרתי כן.
כן, יופי, מעולה. בואו נתקדם משם הלאה ונראה מה זה ה-new normal הזה שהם רוצים שאנחנו נחיה בו, איך זה הולך להיראות ומי הולך לנהל את הדבר הזה.
This afternoon, the Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 agenda.
דיברת
אוקיי. כן. אז מה אנחנו רואים פה בעצם? בשידור הזה אנחנו, בקטע הוידאו הזה אנחנו רואים קטע וידאו ממש מלאחרונה, השבועות האחרונים, שבעצם מתחיל לבנות לנו את המשולש הזה, הנורא והיום שאני אפילו לא אעשה אותו עם הידיים שלי, של איך בעצם מתחיל להתגבש השכבה הזאת של הממשלה הניהולית העולמית, הרחבה, שהולכת לנהל את כולנו. אז אנחנו יודעים שמצד אחד יש את ה-WHO. ה-WHO הוא ארגון הבריאות העולמי, והוא זרוע, בעצם הזרוע הבריאותית, של ה-United Nations, של האום. והיות והוא כבר מקושר לאום, כי הוא חלק ממנו, אז הקצה השני הוא הקצה האזרחי, הקצה של ממשלות העולם, והחודש הם בעצם חותמים על אמנה, שתקשור את הקצה השני של ממשלות העולם, אל ארגון הבריאות העולמי, וכך גם תקשור אותו בעצם לאום. מהצד השני, אנחנו רואים שקלאוס שוואב יהיה נוכח בחתימה של אמנה מהסוג הדומה הזה, אבל זאת אמנה שבעצם מחברת את ה-World Economic Forum לאום. אוקיי?
היית מחיטה של מה?
אנחנו בעצם רואים מהצד השני את קלאוס שוואב נוכח בעת חתימה של הסכם על שיתוף הפעולה, שיחבר בעצם את ה-World Economic Forum, גם אותו לאום.
כן.
בסדר? וה-World Economic Forum לא צריך לעשות חתימה כמו ה-WHO, כי בעצם תחת כל מיני הסכמי סחר בינלאומיים כאלה ואחרים שכבר קיימים, וכל מיני בריתות ואליינס וכל מיני דברים כאלה, המדינות כבר כפופות לאום, מדינות שחברות באום גם מבחינה צבאית, והן גם כבר כפופות בסופו של דבר ל-World Economic Forum ברמה הכלכלית. ועכשיו אנחנו נחבר את הפן הבריאותי, ויחד עם זה ה-WHO יהיה בוא נגיד משרד הבריאות העולמי הגלובלי, וה-World Economic Forum יהיה משרד האוצר הגלובלי. בסדר? האום עצמו הוא כבר צבא לצורך העניין, הוא כוח צבאי שאמור לשמור על השלום, אז יש כבר את הצבא הגלובלי, והוא גם מה שמאגד 194 מדינות, בעצם יש כיסא לכל אחת מהמדינות בבורד הזה שם, אז הוא גם כבר המבנה הממשלתי הגלובלי העולמי שכבר מוכן, פה כבר לא צריך לגוע בשום דבר. אוקיי? אז זה קורה בשבועות האחרונים, בוא נמשיך מכאן, הלאה.
Liebe Bürger, vor kurzem hatte ich Sie darüber informiert, dass seit dem 1. März eine zwischenstaatliche Verhandlungsgruppe zusammengetreten ist, die einen Zeitplan und eine Arbeitsweise zur Neugestaltung der Verträge zwischen WHO und Mitgliedstaaten erarbeitet. Diese Vertragsänderungen zielen darauf ab, der WHO im Falle einer Pandemie die faktische Regierungsgewalt über Mitgliedstaaten zu übernehmen, ohne Einbindung oder Rücksprache mit nationalen Regierungen oder nationalen Parlamenten. Meine Damen und Herren, damit ist die Volksherrschaft, das Grundprinzip einer jeden Demokratie, endgültig ad acta gelegt. Die Zusammensetzung der WHO erfolgt nicht aufgrund von demokratischen Wahlen. Die dort sitzenden Entscheidungsträger sind Ihnen gegenüber dann zwar weisungsbefugt, nicht aber Ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig und können von Ihnen auch nicht zur politischen Verantwortung gezogen werden. Sie als Bürger haben dann noch nicht einmal mehr politischen Einfluss darauf, wem sie die Verwaltung der Grundrechte, nein, in letzter Zeit waren es mehr der Entzug derselben, übertragen. Wie angekündigt, habe ich deshalb eine Frage zur schriftlichen Beantwortung an die Kommission gestellt. Ich fragte die Kommission, inwieweit sie dafür Sorge tragen werde, dass die Grundsätze der Volksherrschaft und der politischen Verantwortung gewählter Vertreter gewahrt bleiben und die Bürger nicht der Willkür eines nicht gewählten Gremiums unterworfen werden und eine immer weitere Entdemokratisierung hier Vorschub geleistet wird. Die Antwort, die ich auf meine Frage vor wenigen Stunden erhielt, lautet kurz und knapp gar nicht. Nicht ein einziges Mal werden in der Antwort Worte wie Bürger, Demokratie, Volksherrschaft oder politische Verantwortung auch nur erwähnt. Dabei hätte die Kommission das Vertrauen der Bürger fördern können und all die
Adam Neelam, אני משער שהוא יחזור ממש עוד רגע. היי אדם, לא שומעים אותך?
נקטע לנו באמצע?
סבבה, שומעים אותך? כן, לא יודע אם זה היה באמצע, נראה לי סיימה בדיוק, אבל זה היה תעדה.
טוב, אז בעצם אני אעשה רגע עוד פעם שר למצגת ברשותך, רק כדי שנחבר אותה, לא נראה את הסרטון הזה שוב מההתחלה.
שומעים אותך עכשיו טוב, רק להגיד, שומעים אותך טוב עכשיו.
כן, ביקשת ממני לסדר פה איזה משהו. שסידרתי וזה כנראה ניתק אותנו. אוקיי. שנייה רגע, יופי. בסופו של דבר מה שמסבירה לנו נציגת האיחוד האירופי, זה שבעצם ההסכם הזה הוא מבוצע על ידי אנשים שלא נבחרו, ההסכם הזה בעצם בוצע על ידי אנשים שלא מייצגים את האזרחים, ההסכם הזה בעצם יבוצע, וברגע שהוא יבוצע הוא ישלול את הריבונות ואת הסמכות של כל מדינה על הבריאות שלה, בשטח שלה ובמדינה שלה, הוא יעביר אותו ל-WHO, היא קוראת לזה קבורתה של הדמוקרטיה, ואני אומר, זה קבורתו של מושג אחד חשוב הרבה יותר, זה קבורתו של מושג שנקרא אזרח. החל מאותו הרגע בעצם יש ניתוק של האזרח באופן מלא מהמערכת, הוא הופך להיות תחת שלטון של מערכת טכנוקרטית שלא נבחרה, אין לה את הסמכות הדמוקרטית הזאת של רוב העם, היא לא כפופה לעם, לא חייבת לו דין וחשבון, כך לדבריה, ובעצם החל מאותו הרגע אין יותר דבר כזה שנקרא אזרח. יש משטר טכנוקרטי בתחום הבריאות, שמנהל את כל הנושא של המדיניות במדינות, ולאזרח אין שום השפעה או יכולת להשפיע על זה. מה אתה אומר על זה, שי?
אני אומר שאפשרות ההשפעה היא דווקא קיימת והיא כאן בפנים, כי חשוב לזכור שכל זה, למרות שזה מתבצע כאילו שם מעבר לים, יש כאן בתוכנו אנשים קופים, קופים זה של מאפיה, זה מונח מהמאפיה, אנשים שפועלים עבור מאפיה עולמית, מקומית, לנגד עיני מה שיש, אני לא יודע אם הם נסחטים, אם הם מוימים או מקבלים שלמונים, מה שבטוח זה שהם פועלים נגדנו. עכשיו, מבחינתי צריך לשפוט אותם שלשום על בגידה, בגידה ועל רצח בכוונה תחילה ובשגגה ועוד מרמה וסחיטה באיומים, עוד הרבה דברים, ואנשים האלה אמיתיים, הם בשר ודם, הם נמצאים פה, הם פקידי ממשלה, חלקם כמובן בכנסת כנבחרי במרכאות ציבור, וחלקם נמצאים בתפקיד שלהם עשרות שנים, ואפילו עוברים מכיסא לכיסא, ואפילו עברו השתלמויות בארגון הבריאות העולמית בשנים האחרונות, כדי להכין אותם לתקופה הזו. עכשיו, אני דיברתי על חלק מהאנשים האלה, ואתה יודע למה אני מתכוון, לא ננקוב בשמותיהם כרגע, אבל דיברתי עליהם בהקשר של קרינה, בשנים האחרונות, בהקשר של הפלרה, וזה אותם אנשים, זאת אומרת, זה מפתיע או לא. אותם אנשים, שוב, אני, יש לי רק בוז אליהם, אני ממש, אני שומר על לשוני כרגע, ויש לי רק בוז אליהם, ואם הם היו פה, הייתי מראה להם, ממש, ממש כך, הייתי מראה להם מה אני חושב עליהם, הם היו יודעים, וזה לא היה נסתר. האנשים האלה חייבים להגיע למשפט עם. עכשיו, אני רוצה שתבין משהו, אני זורק פה איזה משהו לאוויר, אני ביקשתי היום לדעת, שאלתי, עוד לא קיבלתי תשובה, איך מבצעים מעצר אזרחי, איך מגיעים למצב שקבוצת אזרחים, כל עוד אנחנו עדיין נחשבים גם כאזרחים, יכולה להגיע למצב ברגע שהחוק ואוכפי החוק לא מבצעים את תפקידם, איך קבוצת אזרחים יכולה להגיע ולבצע מעצר אזרחי. אני לא צוחק פה.
נעים לי לומר לך, לא שאני מקדם את זה חלילה, אבל בסופו של דבר זה נקרא מלחמת אזרחים. ברגע שהאזרח, יש מלחמת אזרחים, זה אומר האזרחים נלחמים בממסד או בממשל שתוקף אותם. אוקיי? עכשיו, אני לא מקדם את הנושא הזה של מלחמת אזרחים, מהסיבה מאוד פשוטה שזה מה שהם רוצים שיהיה. הם מייצרים אירועים וסכסוכים כאלה, מייצרים חוסר אמון של הציבור בממסד, כדי שהציבור יצא למלחמת אזרחים, יפיל את כל המערכות שהוא בנה, יקריס אותם, ואז אחר כך הוא יחפש את הגוף המושיע הזה שיושיע אותו, ואז הם, אחרי שכל האזרחים בעולם, בכל המדינות בעולם יצרו מלחמת אזרחים, והפילו את הממשלים שלהם ויש חוסר אמון מוחלט, הם יקימו את הממשלה הרחבה הגלובלית הגדולה.
Okay, נכון, זה בתוכניתם, זה בתוכניתם,
זה התוכנית שלהם.
בדיוק. זה נכון, זה נכון.
יפה. עכשיו, אם זה המהלך שהם רוצים לעשות, אם זה המהלך שהם רוצים לעשות, לזרוע דיסאינפורמציה, לזרוע פסאודו מדע, לשסע, לפצל אוכלוסיות, לתת להם לריב אחת בשנייה, לייצר חוסר אמון מוחלט, מוחלט, מכוון של אנשים בממסד, כדי שהוא ירגיש שהממסד תוקף אותם, ואז לייצר מצב שהממסד תוקף אותם, כדי שהם יאלצו להילחם על חייהם, הם מאלצים וקופים את המלחמת האזרחים הזאת על כל מדינה. זה קורה עכשיו באתיופיה, אתיופיה הייתה מלחמת אזרחים ממש לפני שהתחילה המלחמה ברוסיה. Okay? יש עכשיו מלחמה ברוסיה. אצלנו פה בארץ אתה רואה גל פיגועים עולה, כדי שהאירוע הזה גם יתחיל לקרות מבפנים, ושיסוע ופילוג של האוכלוסיות. זה קרה בסרילנקה בגלל משבר מזון. זאת אומרת, עכשיו, כל הדברים האלה זה עכשיו, אוקיי?
כן, נכון.
כל המדינות שנכנסות עכשיו לתקופה של מלחמות אזרחים, כל אחת מגיעה מסיבה שונה. אחת זה מטרור, אחת זה ממשבר מזון, אחת זה ממלחמה, אחת זה כי אחת זה בפשיעה. אם אתה תלך עכשיו לקולומביה, אתה תראה שמדינה שהייתה בעשור האחרון ממש במצב מצוין, רמת הפשיעה עולה, ואז בעצם הפשע המאורגן משתלט על הכל, ומשם נוצר הקונפליקט. אז זה או פשע מאורגן, או זה כל מדינה והבעיה שלה. אוקיי? אבל אותה בעיה גורמת לאזרח להבין שהממשלה תוקפת אותו או לא יכולה להגן עליו, ולכן הוא יוצא נגד הממשל. אוקיי? אז אני מבין את המהלך הזה, אני מבין את זה, אבל זה ישרת רק אותם. זה ישרת רק אותם.
מה אתה מציע?
נדבר על זה אחר כך, זה פרק שאנחנו מתמקדים במשהו אחר וזמננו קצר. אז לא ניכנס לזה, אבל כך בחשבון תמיד, שכשאנחנו קוראים לאוכלוסייה לצאת החוצה בצורה אלימה ולייצר מלחמת אזרחים, שלצערי
אבל זה לא יש... אלימה, אבל זה לא אלימה, שים לב, אני לא דיברתי על אלימות ולא יציאה של אוכלוסייה.
מעצר אזרחי אני... זה אומר שהאזרח לוקח את החוק ואוכף אותו.
לא, כן, אוקיי, אבל תבין, אני לא קורא למעצרים המוניים אזרחים, לא, כי זה באמת קריאה לסוג של התקוממות, זה לא על זה מדובר, אלא הלכת לפקיד א', פקיד ב', פקיד ג', לא משנה כרגע מה השמות, להגיע לקבוצה של 10, 20, 50, לא יודע, 3, יפה. כמה שנדרש, להגיד יפה. שלום, גברת כך וכך, או אדון כך וכך, הרינו לדיעכם, כי בגלל סיבות כאלה ואחרות, אתם עכשיו מתבצע עליכם מעצר אזרחי, אנחנו מלווים אתכם את תחנת המשטרה, ואז ניגשים לשם ועושים מה שעושים, אני פשוט...
זה מהלך טוב.
איך עושים את זה? על זה אני מדבר, לא...
זה מהלך טוב, אתה לא צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, בתוך הממשלות שלנו הסתננו ומושתלים סוכנים זרים שמטרתם לדחוף נרטיב זר לנו, סט ערכים שאנחנו לא מכירים בו, ולהזריק את זה לתוך הפרלמנט שלנו, את הנרטיב הזה, ואת האג'נדה שהם מקדמים, להמיר את מערכת הערכים שלהם, ואז דרכם להמיר את מערכת הערכים של הציבור, ויש בעצם וירוס שחדר למערכת, זה המצב, אוקיי? מה שאני חושב שצריך לעשות, זה לא לשרוף את כל המערכת, אם יש לך עכשיו וירוס שנכנס לך למחשב, אתה לא זורק עכשיו את המחשב לים, אוקיי? אם יש לך וירוס שחדר לך למחשב, אתה צריך לבודד את הווירוס הזה, ואחרי שבודדת אותו, שזה לכלוא אותם, את כל האנשים האלה, אוקיי? To eradicate the virus.
נכון.
אוקיי? אתה צריך לבודד את הסוכנים האלה, לאתר אותם, להוציא אותם מהמערכת, לכלוא אותם, לשפוט אותם על פי קוד נירנברג, ואז לדרוש את עונש המקסימום, ובמידה והם נמצאו אשמים, לבוא ולממש את עונש המקסימום כלפי אותם אנשים, נקודה.
חד וחלק, ויש גם יתרון נוסף, ברגע שאתה מוציא את אותם, נקרא להם חוליות מקשרות, לארגונים מחוץ לישראל, אוקיי? כמובן שיש הרבה אנשים כאלה והרבה חוליות מקשרות, אז אין יותר חוליה מקשרת בארגונים שמחוץ לישראל, לעם ישראל ולמי שחי פה, ולאלה שכן משרתים עדיין את הציבור.
בוא נמשיך לגמרי. בשיחה המקדימה שלנו אנחנו אמרנו שיש כאן אויב שמציגים לנו אותו כאיזשהו משהו אמורפי גדול שקשה לשים את האצבע על הלב הפועם שלו כדי לנעוץ בלב הזה את הסכין שתהרוג את הפולש הזה, אוקיי? אז בשיחה המקדימה שלנו אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להאניש אותו באלף, לתת את הפנים, את הפרצופים של האנשים עצמם. לא מדובר באיזה מערכת ענקית, כמובן מדובר, אבל יש לה נציגים בשר ודם, אנשים רגילים סטנדרטים לחלוטין, ואנחנו צריכים להכיר אותם, לזהות אותם, למנוע מהם לפעול, לעצור אותם, למנוע באדם, בכל דרך אפשרית, נקודה, כמובן, בהתאם לחוק, אבל אני חושב שמשם זה צריך לעבור למצב של קוד נירנברג, והחוק גם מאפשר את כל הדברים שאתה אמרת, במידה ואתה מזהה שהייתה פה בגידה, או שיש לך חשד, אז תתבע על בגידה, ואם יוכח בבית המשפט שהוא בגד, אז הוא יקבל את העונש על בגידה או הפרת אמונים או מרמה או שוחד או 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 ג'נוסייד או פשעים נגד האנושות או כל דבר שאתה רוצה.
כן.
בוא נמשיך הלאה במצגת ונראה לאן אנחנו מתקדמים מכאן. אוקיי. פוקוס ראשון שאנחנו רוצים לשים זה על הפרצוף של תיאודורוס אדנום גברה יסוס. בסדר? זה בעצם הוא המנהל הכללי של ארגון הבריאות העולמי החל משנת 2017, קודם לכן שימש כשר הבריאות בממשלת אתיופיה בשנים 2005 עד 2012, וכשר החוץ של אתיופיה בשנים 2012 עד 2016. זאת אומרת, מ-2005 הוא בתפקיד בריאותי או בתפקיד משרד החוץ של ממשלת אתיופיה, ולאחר מכן ב-2017 עד היום הוא נמצא כראש ארגון הבריאות העולמי. אוקיי? ויקיפדיה כמובן מתארת את חייו בתור איזה סיפור מדהים, אח שלו מת מאיזושהי מחלה, ובגלל זה הוא החליט שהוא רוצה להיות רופא, או להתעסק בנושא הבריאות, כדי להציל את העולם מהמחלה הזאת. אבל מה שחשוב לדעת זה דבר נוסף, הוא בעצם האיש הראשון ששימש בתור יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, שהוא אינו רופא. אוקיי? לראשונה מדובר באדם שהוא אינו רופא, הוא בעצם למד באוניברסיטת לונדון על ביולוגיה, עם רקע באימונולוגיה, ואת הדוקטורט שלו הוא עשה על מחלות זיהומיות. בסדר?
הערה קטנה, אדם, יש כאן תגובה של איתי, אני רוצה שנייה ממש בקצרה להתייחס אליה, איתי כתב, פעם הוא היה יותר בפרונט, הוא כותב על תיאודרוס הזה, והוא נעלם קצת.
לא, הוא לא נעלם, הוא לא נעלם. כשנכנסתי לעשות את התחקיר, אז ראיתי שהם מוציאים באופן קבוע, דיווחים, ריפורטס, הוא גם היה עכשיו באימות באוקראינה, ביקר באוקראינה, ובדק איפה האום יכול לסייע, ואיפה ה-WHO יכול לסייע בעזרה הומניטרית לפצועים, וכל הדברים האלה. בארץ פחות משדרים אותו, והסיבה שבארץ הורידו את הפרופיל שלו, היא שלפני חצי שנה, בחודשים האחרונים, בעצם היה שוב בחירות למי הולך להיות יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, וזה לכמה שנים קדימה, ובתקופה הזאת של הבחירות, הם רצו להוריד את האש והלהבות שהיו בכל העולם, ותכף נראה אותם סביב המינוי מחדש שלו, כדי שאנחנו בתודעה שלנו נזכור את אותו תדרוס בתור בחור חביב, שהציל את כל העולם וגאל אותנו מהקורונה. בסדר?
סבבה.
יאללה, בואו נתקדם הלאה. אז בואו נראה מה יש בעולם לומר על תיאודרוס.
Our last story tonight is about Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of the World Health Organization. For the last 2 years, he's been in the headlines for all the wrong reasons. First, for a delay in declaring the Wuhan virus a pandemic, then for not doing enough to investigate the origins of the virus. Now he's in the news for falling out of favor with his own country, Ethiopia. The government of Ethiopia has accused Dr. Tedros of misconduct. It says the WHO chief has not lived up to the integrity of his office. That has only dented the reputation and credibility of the World Health Organization. What makes them say this? How exactly is Dr. Tedros perceived at home? What are the kind of accusations he faces? Here's a report.
The situation is serious. Nowhere in the world you would find a crisis like what you see in the northern part of Ethiopia, especially in Tigray. None. No, nowhere in the world are we witnessing hell-like in Tigray.
Nowhere in the world are we witnessing hell like in Tigray. This statement has put Dr. Tedros in trouble at home. His country, Ethiopia, has objected against these remarks, accusing the WHO Director General of misconduct.
Research groups.
Their anger is as much against his stance on the Tigray.
שוב. טוב. כן, כנראה שיש איזושהי תקלה בצד של אדם, כי אני רואה שהוא עדיין, או, הנה הוא עכשיו, הוא שב, אני כבר מכניס אותו. אדם? לא שומעים אותך, אתה פה?
אני לא מאמין שזה פעם שנייה שזה מנתק את הסרטון.
כן, זה ניתק גם אותך, מה קרה, מה עשית?
שום טוב. דבר, אני רק רואה את הסרטון.
כנראה משהו
שם. תבין שזה שידור, זה שידור שני ברצף. שאני משתמש במצגת, וזה לא היה לי תקלות.
לא, גם משהו קודם היה בכל לא טוב. טוב, בוא התקדם, תשתף שוב את המצגת.
אוקיי, טוב. עד לאיזה חלק אנחנו הספקנו לראות שם, אתה יודע?
היא מדברת על טדרוס.
נכון, היא מדברת על טדרוס, אבל מה היא אומרת שם?
שהוא לא טוב.
שהוא לא טוב. טוב, אני אגיד מה היא אומרת שם, ואז אנחנו נראה סרטון אחר. אוקיי? אז ככה, בגדול, מה שהם מסבירים לנו שם, זה שטדרוס מואשם על ידי ממשלת אתיופיה, שממשלת אתיופיה בעצם על ידי ה-Chief on Commander שלהם, שזה הגנרל שלהם, וראש הממשלה של אתיופיה, מאשים אותו בעצם בפעולות שגרמו להתפרצות של מגפת החולרה במדינה שלוש פעמים ברצף, ועל ידי טיוח שלו והסתרה של מימדי המגפה שגרמה למותם של מאות אנשים בכל אחת מההתפרצויות, בעצם בעקבות כך נמנע מה-WHO, בזמן שהוא היה שר הבריאות של אתיופיה, היכולת להעביר להם סיוע מציל חיים ולמנוע את התמותה העודפת הזאת. אוקיי? הם בעצם מאשימים אותו, רק כדי לציין, ראש ממשלת אתיופיה מדובר באדם שהוא זוכה פרס נובל לשלום, עד כדי כך מדובר באדם אמין, אדם איכותי שהצליח לקחת מדינה שהייתה שסועה וקרועה, לחבר אותה, ותכף אנחנו נראה בסרטון הבא במה עוד אותם אנשים, ממשלת אתיופיה עצמה, מאשימה אותו. אבל קודם לכן, מה אתה יודע עליו, על העבר שלו?
לא, את מה שסיפרת אני יודע, וקראתי, חושב שכאילו בתחילת 2020 כבר קראתי עליו, ועשיתי שידורים והראיתי אותו, והראיתי דברים עליו גם מוויקיפדיה, זאת אומרת, זה בשבילי כזה סוג של רירן כזה, על מידע שכבר הספקתי לשכוח, אם אפשר לומר. שוב, אני בא לתוך זה לא ממקום של מה, הוא לא טוב לנו, אתה יודע, כל מי שנמצא בתפקידים האלה, הוא לא טוב לנו, זאת אומרת, זה אבל... אקסיומה שאני חי איתה כבר הרבה מאוד שנים.
נכון, נכון.
הבן אדם הזה שותף מלא של ביל גייטס, נמצא איתו נכון. ביחסים מאוד קרובים כבר הרבה שנים, נכון. עוד לפני שהוא היה שר בריאות באתיופיה, זאת אומרת, חשוב להבין את זה,
נכון, הם הצליחו אותו לשם.
הוא הוכן לתפקיד שנים מראש, כמו שפה בנט ולפיד וזנדברג ואיך קוראים לה, מירב מיכאלי וביבי, כולם הוכנו לתפקידים האלה שנים מראש. נכון. כשמתחילים לשנות את התפיסה ולהבין שזה מה שמתרחש כאן, זה, אני פשוט מנסה לעשות קיצור דרך להרבה אנשים לא שרואים או יראו אחר כך את התוכנית הזאת, אז כן, זה נשמע כמו איזה תיאוריית קונספירציה, אבל תכלס, ככה זה עובד, לעומת מה שמסבירים לנו איך החיים עובדים ואיך המציאות מתרחשת, זה לא מדויק, מכינים את האנשים האלה שנים מראש, מייעדים אותם לתפקידים האלה, ואפשר גם להחליף ביניהם לפעמים, ואני מוסיף שהוא גם נצפה כנראה לא פעם, אם זה הוא, רוקד בבגדי נשים, וכמוהו גם קלאוס שוואב, זאת אומרת החבר'ה האלה גם עוסקים בעוד דברים חוץ מ, אתה יודע, להשתית דיקטטורה בכל מקום שהם מגיעים אליו.
עוד דבר אחד קטן, שאני חזק את מה שאתה אמרת, בסדר? נניח שאני רוצה להקים עכשיו גוף מסוים, לי יש איזשהו רצון להקים גוף שהוא יהיה דומיננטי, נניח אני ביל גייטס ואני רוצה להקים את ה-WHO, כי אני אדם נחמד וטוב שחושב שטובת האנושות תהיה שכל המערכות בעולם יהיו מסונכרנות בעת משבר חירום בריאותי, בסדר? אז ודאי שאני קודם כל מתכנן מראש את המבנה ואת הסטרקצ'ר של איך אני רוצה שהדבר הזה ייראה. בוודאי שאני מבין איזה תפקידים ואיזה פוזיציות ואיזה עמדות אני צריך למצוא את האנשים שיאיישו. בוודאי שאני צריך לבחור קודם כל, פחות או יותר, בכל אזור, מי האנשים שאני מכיר, שיש לי קצת ניסיון איתם, שאני יודע שיש בינינו עבודה משותפת וטובה, ואני יכול לחבר אותם ולהבריג אותם בתוך המערכת החדשה הזאת, במקום לפי הכישורים שלהם כביכול. אז כשאנחנו באים ואומרים, הדבר הזה הוא מאורגן מראש, הוא מתוכנן מראש, זה, ודאי שזה מאורגן מראש. לא ניתן לבצע מהלך כזה בלי שהוא יהיה מאורגן מראש. לא ניתן לבצע מהלך כזה בלי שהצבת את האנשים בעמדות המפתח שאתה מראש החלטת שיהיו עמדות המפתח בארגון שאתה שואף להקים. והקשר הזה שלו וההכנה הזאת שלו מראש, זה לא דבר שהוא far-fetch. ברגע שאתה מסתכל על הדברים האלה בתור, מה, נניח אני רוצה לארגן משהו, להקים אותו, אני צריך לתכנן אותו לפני שאני מקים אותו. וזה שארגון בסדר גודל כזה הוקם, זה אומר שהיה צריך לתכנן אותו במשך 10-20 שנה אחורה, זה לא דבר קל לביצוע. ולכן כל מי שחושב שאין פה יד מכוונת או יד מתכננת, אז הוא טועה. פשוט תסתכלו על זה מהזווית הזאת, ותדמיינו שאתם הייתם רוצים להקים גוף כזה, ותראו איך החלקים מתיישבים יפה בפאזל.
אני אתן אפילו עוד דוגמה קטנה, תחשבו שאתם רגע תאגיד, אוקיי? חברה ענקית, קונצרן, אוקיי? המטרה שלכם זה להגדיל רווחים. אתם לא יושבים ואומרים מה נעשה מחר. יש לכם את המומחים הטובים בתחום, אוקיי, לא משנה אם זה בתחום שיווק או בתחום עיצוב מוצר, אתם רוצים את הטוב ביותר, כי אתם חייבים להראות לבעלי מניות שאתם רווחיים כל רבעון, אוקיי? נכון. זה אומר שאתם לא מחשבים רבעון קדימה, אתם מחשבים 10 שנים קדימה. אז באופן דומה, קבוצה או אנשים או ארגון שמתכנן כל כך הרבה קדימה, אומר, אוקיי, בשביל להשיג את היעדים שלי, שאני יודע היום שאלה היעדים שלי, כדאי לי להתכונן כבר אתה, כדי להמשיך להיות רווחי בכל הרבעונים ב10 שנים הקרובות, כדי להמשיך להצדיק את המקום שלי כלא יודע, CEO או מה שזה לא יהיה, עבור בעלי המניות, כי שוב, המנכלים האלה יש להם בוסים, זאת אומרת, גם לשוואב יש בוס, ולטרדרוס יש בוס, וכן הלאה. אז הציבו נכון. אותם במקומות האלה ויעדו להם את התפקידים האלה מבעוד מועד, כדי שיגיעו ליעדים שהוצבו להם. נכון. תחשבו את זה כמו תאגיד למטרות כלכליות, ותראו שזה מסתדר. פה פשוט מדובר לא רק על כלכלי, אלא גם על שליטה על משאבים שהיא גם מן הסתם כלכלית. כן?
כי המטרה היא לייצר גוף מונופוליסטי, ריכוזי, שלא יהיה לו התחרות. כן. זה גם עניין כלכלי בסופו של דבר. טוב, אז בואו נמשיך הלאה לסרטון הבא.
בבקשה.
The World Health Organization chief is back in the news once again for the wrong reasons. The list of charges against Dr. Tedros is growing. He has been accused of siding with China for denying Taiwan a platform. And now he is being accused of backing the Tigray rebels in Ethiopia. Yes, you heard that right. The Ethiopian military is accusing Dr. Tedros of practically waging a war against the government of Ethiopia. How? By supporting the rebels, trying to procure arms for them and providing diplomatic backing. Listen in to what the Ethiopian army chief has to say.
This fellow is himself part of that team. As you know, he is a member of their central committee. Now that his members, those who have his similar kind of thinking, what do you expect from him? We don't expect he will side with the Ethiopian people and condemn them. So he has left no stone unturned to help them. Will he be successful or not? That's another issue. He has worked in neighboring countries to condemn the war. He has worked for them to get weapons.
So what is all this about? Let me explain. Earlier this month, a domestic conflict began in Ethiopia, a conflict that now increasingly looks like a full-blown war. Two sides are fighting each other. On one side is the Ethiopian government, led by the Nobel Prize-winning Prime Minister, Abiy Ahmed. On the other side is the Tigray People's Liberation Front. They ruled Ethiopia.
כן, לא יודע למה, משהו שם ממשיך לי, to crash, להתרסק. הנה אדם חוזר, לא יודע למה זה קורה, מוזר. אדם, יש לך עוד סרטונים או גם תמונות? יכול, כי זה קורה רק בסרטונים נראה לי, לא? לא שומעים אותך, אתה מושתק.
כן, אני שם לב. טוב, אנחנו ראינו אבל את החלק החשוב והמשמעותי. חברים, מדובר באדם שמואשם על ידי ממשלת אתיופיה ביצירת מלחמה ובהשתייכות לארגון טרור בינלאומי שנקרא TPFL. זה ארגון שמייצג בעצם את המיעוט האתני הטיגרי, שזה המוצא שממנו מגיע אותו טדרוס. טדרוס בעצם נולד במחוז הטיגרי, המחוז הטיגרי הזה היה בשלטון לפני השלטון הנוכחי, בעצם אותה כנופיה שנקראת TPFL, כל תפקידה בעצם לבצע תהליך של טיהור אתני בכל האזור הזה, היא לפעמים מצליחה להשתלט בכוח על השלטון, והשלטון הנוכחי שנמצא בראשות חתן פרס נובל, הצליח לנצח אותם, למדר אותם ולעלות לשלטון ולהפוך את אתיופיה למדינה הרבה יותר מסודרת ופעילה שבאמת מתפתחת כמו שצריך. טדרוס מואשם על ידי בכירי הממשל במדינה שלו, בבית שלו, באתיופיה, איפה שהוא היה שר חוץ ואיפה שהוא היה שר הבריאות. מואשם בזה שהוא מחמש אותם, דואג להם ברמה הדיפלומטית לכך שיתנו להם גיבוי, הוא מסייע להם להשיג כספים, ואותה ממשלה ואותו ארגון, ה-TPFL, מואשם בג'נוסייד, לא פחות מזה, מדובר באדם שמואשם בפשעים חמורים נגד האנושות בביצוע של טיהור אתני וג'נוסייד, עינוי של אזרחים אתיופים בזמן התקופה שהוא היה חלק מהממשלה, עינוי ורציחתם של אזרחים אתיופים תחת ממשלת אתיופיה בזמן תפקודו, אבל הוא לא רק נמצא מואשם בדברים האלה, בתור מישהו שהיה חלק מהממשלה הזאת שמוכרת כארגון טרור על ידי ארצות הברית ומדינות רבות ושונות בעולם, מדובר בארגון טרור מוכר, זה כאילו שהוא היה חבר בחמאס. תחשבו שהיו לוקחים עכשיו את שר הבריאות של הרשות הפלסטינית, שר הבריאות של ממשלת חמאס לצורך העניין, והופכים אותו לראש ארגון הבריאות העולמי. זה בדיוק המשוואה, זה בדיוק אותו דבר. חמאס מוכר כארגון טרור, הוא היה באותו ממשלה של חמאס לצורך העניין, בתור שר הבריאות, וקודם והפך להיות שר הבריאות של העולם, החל מעוד שבועיים. אוקיי? זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
באופן דומה, מקדמים את סין אל תוך, כאילו בצורה מאוד חיובית, אל תוך ארגון הבריאות העולמי. עכשיו, כשאתה חושב רגע מי זאת סין, למה, מה לי יש ללמוד מסין? אוקיי? אין לי מה ללמוד מסין. הם עושים שם דיקטטורה to the max, אני לא מדבר בכלל על החטיפות אזרחים ולקיחת איברים, ולא מדבר על שוק הסחר.
אנחנו רואים את זה מגיע גם אלינו, אברי גלעד הציע השבוע לקצור את האיברים של מחבלים, הדבר הזה זה משהו שהוא מגיע חד משמעית מתוך התודעה הסינית הזאת, שמושכלת אלינו דרך סוכן של הסינים שנמצא במהדורות החדשות שלנו, ומשתיל את סט הערכים הסיני, אל האוכלוסייה, והוא מנצל את זה ברגע שהיא הכי פגיעה, ברגע שהיא כואבת על בניה שנרצחו בפיגוע, על מנת לתפוס אותם במקום הרגיש הזה, ולהשחיל את הדרך שבה הם רואים נכון לטפל באויב.
הנה, okay? סין, כותב אוהד, סין קיבלה את פרס האום, ושוב, זה הכשרת שרץ, אבל זה וואחד שרץ.
גם פרס נובל, קראתי את התגובות, אנשים פה צודקים, זה הם אליטות שמחלקות פרסים לעצמם ותארים אחד לשני, כדי שהם יוכלו לייצר יותר קרדיביליות מול האוכלוסייה. אוקיי, אנחנו לא קונים את החרטות האלה, אנחנו לא קונים את הבלופים האלה. בסדר? אבל מבחינת הצופה הסטנדרטי הרגיל, שאנחנו שואפים שהסרטון הזה יגיע גם אליו, הוא צריך לדעת את הפריט מידע החשוב הזה, על אותו ראש ממשלת אתיופיה, כדי להבין מה הסדר גודל של הבן אדם, שפונה בהאשמות החמורות האלה כלפי אותו טדרוס. אוקיי?
כן. יש לי שאלה, אדם. אמיתי, תחשוב רגע שאני ואתה בשיחה עכשיו, אוקיי?
יאללה.
תחשוב רגע את הצופים, אמיתי, אתה יודע, בהכי אורסול והכי in the face.
יאללה.
מה עושים? מה עושים? שבוע הבא, ב-22 לחודש, עוד 10 ימים, כן, אבל אנחנו בסוף שבוע, ולקראת סוף שבוע הבא, רוצים פה הקופים של המאפיה העולמית, הקופים הישראלים.
זה קרטל, אחי, זה קרטל, קרטל. ארגון פשע, קרטל, השתלט על מדינת ישראל ועל עוד מדינות זרות בעולם, והארגון פשע הזה עכשיו לא בוחל באמצעים, ובאמצעים של סחיטה באיומים, סוחט את בכירי הממשל שלנו, וסוחט גם את האזרחים עצמם, תחת זה שהוא ישים אותם תחת סנקציות, או ימנע מהמדינה הזאת את האפשרות לתקשר עם מדינות אחרות. זה סחיטה באיומים, זה.
זה, זה נכון. זה. אוקיי, אוקיי, אז אתה עכשיו, אני עכשיו, כולנו עכשיו, ולא סתם אני שואל אותך, אתה יודע, אנשים מסתכלים אליך כאדם שיודע על מה הוא מדבר, מסתכלים עליי כאדם שיודע על מה הוא מדבר, בוא רגע נדבר על ה... אנחנו במאני טיים, מה עושים?
שי, אני אוסיף עוד נקודה אחת לשאלה שלך, ואז נענה.
תוסיף.
אנחנו, מה שאנחנו רואים כרגע זה פיילוט לממשלה הגלובלית. הם בוחנים את רמת ההתנגדות שלנו למהלך הזה, שהמהלך הזה בסופו של דבר הוא המהלך הראשון ביצירת הממשל הגלובלי. הם תמיד לוקחים איזה מדינת ניסוי או איזשהו קבוצת בקרה כזאת שאפשר לעשות עליה, זה ניסוי. הם עכשיו עושים ניסוי, אנחנו באים ואומרים לכם שמעכשיו כל הנושאים האלה מטופלים ברמה הגלובלית על ידי ארגון גלובלי, והממשלות שלכם לא שוות כלום, ואתם כאזרחים לא שווים כלום, הכל שלכם לא רלוונטי, הדמוקרטיה שלכם לא מעניינת, וזה ניסוי. אם עכשיו אתה בא ובולם את הפיילוט וגומר את העניין הזה פעם אחת, אנחנו נחסוך לעצמנו הרבה מאוד צרות קדימה בכל שאר המהלכים, כי המהלך הבא יהיה ליישם את כל הגופים ברמה הגלובלית. המהלך הבא יהיה המהלך הכלכלי.
המהלך הבא זה גם שנחאי, אתה מבין? זה יבוא לפה.
ברור, שאני... ברור. המהלך הבא זה להפוך את ה-World Economic Forum על ידי ריסט, דה פקטו להיות הגוף שאחראי על כל הכלכלה העולמית, ומיד לאחר מכן להשתית את הממשלה הגלובלית תחת האום והמבנה והסטרקצ'ר שכבר קיים לה, אבל הם מתחילים במשרד הבריאות, אוקיי?
אז עצור רגע, עצור, תן לי רגע תשובה ומצידי תנשום, קח לך 10 שניות, ואל תשתמש, נראה אותך, אל תשתמש במילה מפלגה בתשובה, סבבה? כי יש לי לסתור במיוחד מבחינת לוח זמנים.
מתי שמעת אותי משתמש בשידורים שלנו במילה מפלגה?
אחי, לא מוטרד.
הרעיון היחיד שהיה לנו בנושא הזה, זה היה שיעדנו אותו לנושא הזה, נכון, והוא היה נכון. ברדיו חופש. אז בוא.
נכון, לא, אני פשוט, אני גם רואה פה תגובות, ואני גם
אני
רואה...
אני עשיתי עד היום במשך שנתיים, 250 סרטונים, בסדר? לא כולל קמפיינים, סרטונים קצרים וכאלה, אולי באחד או שניים מהם, אולי, אני מגזים, יש את המילה מפלגה.
אוקיי, אז עזוב רגע, אני לא סתם אומר את זה, כי בוא נגיד, אני אומר את זה, אוקיי, אבל אחרי זה נעבור לתשובה. מפלגה היא לא רלוונטית כאן, מבחינת לוח זמנים, היא לא רלוונטית לטיפול בבעיה שכרגע דיברנו עליה. אז השאלה עוד פעם, איך אנחנו מתמודדים עם ההשתלטות הזאת?
יופי, השתלטות עוינת אתה צריך להתמודד איתה בכמה דרכים. אוקיי? הדרך הראשונה היא שאתה בא ואתה אומר, אני לא מסכים, כי יש פה חוזה, יש פה הסכם שהולך להיחתם. כביכול ההסכם הזה הוא בא על ידי הסכמה מדעת של כל הצדדים. מי שאמור לחתום על ההסכם הזה ואמור לייצג אותנו, כאילו אמור להיות נבחרי ציבור או שליחי ציבור, שאנחנו כביכול בחרנו אותם כדי שהם ייצגו אותנו גם מול המוסדות האלה. זה לא המצב במקרה של האמנה הזאת. במקרה של האמנה הזאת שולחים אנשים ממשרד הבריאות, אפורים לחלוטין שהציבור לא מכיר אותם, שהולכים להגיע לשם ולחתום. זאת אומרת, לא שולחים לשם את שר הבריאות, אוקיי? לא שולחים לשם את ראש הממשלה, לא שולחים את שר החוץ, אוקיי? זה לא נבחר ציבור שהולך לשם. מי שהולך לשם זה רשימה של כמה רופאים, אפורים לחלוטין, אף אחד לא בחר אותם, אף אחד לא מכיר אותם, מי נתן להם סמכות לחתום על הסכם ואמנה בינלאומיים, אף אחד לא יודע. דיונים בנושא הזה, אם התקיימו, לא היו שקופים ופתוחים לציבור, המידע על הנושא הזה לא נמצא בכלל ברשתות התקשורת, לא בעיתונות ולא בשום מקום. זאת אומרת, אין פה שום הסכמה מדעת, אין פה שום ידיעה אפילו, שהמהלך הזה הולך לקרות. אוקיי? יש פה הסתרה, טיוח, זה כן.
מחזיר אותך לשאלה.
יופי. הדבר הראשון הוא הבעת העמדה שאומרת בצורה בסיסית ביותר. אני לא מסכים. לא מסכים. אתם לא יכולים לכפות עליי משהו שאני הבעתי את חוסר ההסכמה שלי אליו נקודה. אני לא מסכים. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסביר. שאנחנו לא מסכימים לחתימה של זה.
עצור רגע, בוא נגיד יש בישראל, זו המציאות, אני בכוונה, כל הזמן מחזיר רגע לקרקע, כי גם אתה בקרקע, כן? בוא נגיד ויש 200,000 אנשים בישראל, שזורמים עם זה, ויגידו אני לא מסכים. בוא נגיד ויש 400,000, יש עוד כמה מיליונים, אם אני רגע מוריד, אתה יודע, הקשישים בבתי אבות, וילדים וטף וכן הלאה, בני 18 ומעלה, whatever, יש לך, כמות נכבדה שלא זורמת איתך, לא נמצאים בשידור וכנראה גם השידור לא יגיע אליהם.
מה שהם לא מבינים זה שהם מבצעים באותו מעשה את מה שנקרא מבחינה חוקית, הסכמה שבשתיקה. אני שוב אקח אותנו לדוגמה של האישה הנאנסת. אני מתנצל על טריגרים שעלולים לקרות.
זה לא אשמתנו, זה בסדר.
אני אשתמש במקרה הזה, היות ו... אני אישית חש שזה זה, זה המצב, אני מתנצל, אז אני מראש מזהיר, בדקה הקרובה אני אשתמש במונח הזה. גם כאשר נאנסת, נאנסת, מבחינת החוק, אם היא לא אמרה לא, אם היא לא אמרה אני לא מסכימה, אם היא לא אמרה אני לא רוצה, מבחינת החוק זה הסכמה שבשתיקה. והנה אנחנו כציבור, נאנסים לפעולה שאם אנחנו לא נגיד לא, אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא משתפים עם זה פעולה, אז אנחנו בהסכמה שבשתיקה. לצערי, הצד השני בונה על זה. הצד האגרסיבי, אגרסור, היה לנו פרק על זה, אני לא אחפור על זה עכשיו. בונה על זה ש-70% לא התנגדו. הוא מבין את זה, וזה הכל. לכן, כשאנחנו מבינים שמי שמנהל את הצד השני, זה חבורת פחדנים, חבורת פחדנים, זה מי שמנהל את הצד השני, זה אנשים שפחדים מהצל של עצמם, רופא. נכון. אם אתה בא, ואתה אומר לו, שאתה הולך להגיש נגדו תלונה או קבילה, הבן אדם רועדות לו הביצים, נקודה. באמת. רועד במקום, רועד, הוא יחזור הביתה, הוא לא יבין מה קרה, איך הוא עשה את זה, הוא יהיה בדיכאון, זה רופא. אלה האנשים. אנחנו צריכים לייצר פעולות אגרסיביות, אנחנו צריכים להיות האגרסור, אנחנו צריכים לדחוק אותם לפינה, לא הם אותנו לפינה, ואז המשוואה מתהפכת, כי מה שיקרה זה ש-70% מהם לא יתנגדו לנו, במקום ש-70% מאיתנו לא יתנגדו להם, אנחנו צריכים כל הזמן לדחוף ולדחוף ולדחוף אותם לפינה כמה שאפשר, וזה אומר להגיע אליהם לבתים, לכל אלה שאומרים, למה מגיעים לפרייס לבית? כי ככה אתה דוחק אותם לפינה, ככה אתה הופך את המשוואה, זה לא היא רודפת אחרינו, זה אנחנו רודפים אחריה, זה לא אנחנו בורחים, זה היא בורחת. זה לא אנחנו סגורים בבית ונעולים בכלא, זה היא סגורה בבית ולא יכולה לצאת החוצה, כי יש מאות אנשים שנמצאים תחת לבית שלה, ועשרות ניידות שלא נותנות לה לצאת. זה לא אנחנו לא יכולים להביא אורחים הביתה ולארח אותם, זה היא לא יכולה להביא אורחים במוצאי שבת אליה לבית, כי יש מלא מפגינים בחוץ. אתה משנה את המשוואה, אתה משנה את מאזן האימה, והדבר הזה הוא קודם כל פסיכולוגי. עצם זה שיש עשרות ניידות בחוץ, לא משנה אם הם נותנות מכות למפגינים, היא לא יכולה לצאת מהבית. זה ודאי משנה אם הם נותנים מכות למפגינים, כן? אבל זה לא העניין במשוואה הזאת. במשוואה הזאת זה אומר שהיא כלואה, יש עכשיו שעות שלמות במוצאי שבת, היא לא יכולה אפילו לשבת לאכול, היא מפחדת לרדת עם הכלב לטיול. היא בסגר, קלנו אותה במעצר בית, היא בסגר.
אוקיי, אני חוזר עוד פעם לשאלה.
זה צריך לקרות לכל אחד שיש באחריותו את האפשרות לנעול אותנו, או לפתוח לנו את הדלת, או להגיד לנו מה לעשות, או ללכת לחתום. כל האנשים האלה שהולכים לחתום על המסמך הזה, שהם אנשים אפורים, שהציבור עדיין לא מכיר, שאין להם פרופיל תקשורתי גבוה, אנחנו נשים את הפרצופים שלהם, אנחנו נראה מי הם, אנחנו נראה איפה הם גרים, אנחנו ניתן את הטלפון שלהם, כדי שאזרחים טובים יוכלו בצורה מנומסת לפנות אליהם, ולהגיד לו, תשמע, לפני שאתה חותם, אני לא מסכים.
יש פה תגובה, תתייחס אליה, זה חשוב, אבל כותרת צביעה, אבל היא לא אחראית על מה שקורה באמת.
בוודאי שהיא אחראית, היא חתמה על הניסוי של פייזר, היא הסמכות שנמצאת בניגוד עניינים מוחלט, מובהק, שהיא גם מנהלת הניסוי, מטעם חברה פרטית, וגם הממונה על בריאות הציבור. זה דבר שבניתוח כירורגי מדויק, צריך לשבור את הלינק הזה, לפצל אותו קודם כל, ולהפריד אותו לשתי אנשים שונים. זה לא יכול להיות שהחתול שומר על השמנת. זה לא יכול להיות. ברגע שזה שתי גורמים שונים, כבר הם צריכים להיות בהסכמה, והם צריכים להיות באותו ראש, וכמובן שישימו מישהו שהוא באותו ראש, וכמובן שישימו מישהו שהוא באותה הסכמה, אבל אתה לא יכול שלאותו גוף אחד ולאדם אחד יהיה כל כך הרבה השפעה וכוח, שהם הפוכים וסותרים את התפקיד שהוא אמור לייצא. זה דבר ראשון. והיא גם סמל. היא גם סמל. כי היא הבן אדם שבא ואיים בטלוויזיה ואמרה אל תיקחו אותי למצב שאני אצטרך לאיים בכל מיני דברים בגלל שלא תבואו לחסן את הילדים. יש גם את העניין הזה של הסמל, יש גם את העניין של המטען הרגשי העצום שיש לאזרחים כלפיה, וברגע שאתה מעלה משהו שם, זה איפשהו פוגע בבטן הרכה ומוציא אנשים החוצה. יש גם את הפן הזה, ויש את הפן הכי חשוב. הפן הכי חשוב הוא שאנחנו צריכים לשנות עכשיו, ואנחנו נמצאים בעמדה של שינוי, של הדרישות של המחאה. אם המחאה הזאת שהיא התחילה, היא ניסתה למנוע את חיסוני הילדים, וניסתה למנוע את סגר 4, כי אז באותה תקופה עוד היה סגר 4, ואחר כך המחאה התגלגלה, והייתה צריכה להסיר את המגבלות של התו הירוק, ועכשיו שכל המגבלות הוסרו, ושואלים אותך, אוקיי, אז מה הטענה שלכם עכשיו, על מה אתם מוכרים עכשיו? עכשיו המחאה הזאת צריכה לעבור לשלב שבו היא דורשת פושעי הקורונה לדין. אם עד עכשיו השלב היה להסיר את המגבלות, והצלחנו, לא משנה אם זה בגללנו, בגלל שמרדימים אותנו, בגלל זה עובדתית בשטח, אזרח ישראלי היום חי בצורה שונה מלפני חצי שנה או מלפני שנה, אוקיי? ואני מזכיר לכם שזה לא בגלל שהתחלפה הממשלה או התחלפה גישה, ראש הממשלה הזה לקח הורים ואמר להם לריב על הילדים שלהם, שהילדים יריבו בינם לבין עצמם, פיצל את המדינה הזאת לשמונה מיליון ומיליון, וקרא לכולנו על במת ראש הממשלה, טרוריסטים שמפיצים נגיפי דלטה. זה ראש ממשלה הרבה יותר חמור מראש הממשלה הקודם שהיה מבחינת המעשים שהוא עשה. זה ראש ממשלה שאסר עליכם להיכנס לקניון ולקנות דברים. הוא הגיע למחוזות עזועים.
אוקיי? בוא נגיד שהראש ממשלה הקודם עשה דברים יותר חמורים במשך הרבה יותר שנים, אבל נעזוב את זה.
זה לא משנה, מדובר בבן אדם, זה לא בגלל שהדיסקט התחלף או שהוא בא עם איזה מדיניות מקלה או שהוא איזה בן אדם יותר פרגמטי ונינוח. זה לא בגלל זה. זה בגלל שאנחנו נלחמים על הדברים האלה, בגלל זה הם מוסרים. הצד השני אומר, אוקיי, אני צריך להיערך, בשביל להיערך מחדש, אני צריך ללמוד את החומר, אני צריך לקחת צעד אחד אחורה, ואז יש איזושהי הפוגה, אבל זה כי אנחנו, זה כמו במלחמה, שאתה מכה חזק בצד השני, לפעמים הוא דורש הפסקת אש. למה? כדי להיערך מחדש, ברור לנו שזה זה. אבל זה רק אחרי שהקטע בו, מספיק חזק כדי שהוא ידרוש את ההפסקה הזאת.
אני אוקיי? רוצה להראות כמה תגובות, אדם. רוצה עוד כמה תגובות, זה הולך די גם ממה שאמרת קודם, כותב וואד פרייס ושאר הבובות הם לא הבעיה, זה הפקיד הקטן שלא התחלף כבר 20 שנה, הזכרנו חלק מהם בלי שמות, הזכרנו את השידור, וממלא את הפקודות מלמעלה, זה לא משנה מי בשלטון, באמת
מחזירו אותם. חברים, היא הפקיד הקטן הזה, היא בסך הכל הממונה, היא פקידה, זה מה שהיא.
לא, 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 כי היא...
היא לא נבחר ציבור.
אבל היא הכניסו אותה במקום מישהי או מישהו אחר, ועוד שנייה...
סבבה, למה הפקיד הזה, למה הפקיד הזה עושה את מה שהוא עושה? כי הוא רק ממלא פקודות.
אבל יש...
למה הפקיד הזה עושה את מה שהוא עושה? רגע. כי הוא עובד לפי הנהלים.
ברור.
יופי, מי כתב את הנהלים?
עובד רגע לסוף דעתי, יש פקידים יותר אפרוריים...
יש.
מהאפרוריים שלה.
יש.
אדם, הם אלה, עם החותמת... על הזריקה,
יש, אתה צודק, אתה צודק,
אוקיי?
אתה צודק, אבל אותו פקיד, אותו פקיד קטן, יש לו אחד, יש 150, 200, 500, 1000 כמוהו. אז יכול להיות שנפלת על פקיד אחד, כי הפירמידה הזאת, סליחה שאני עושה את הפירמידה, אבל מה לעשות, זה המבנה שהם יצרו פה, היא אומרת שלמעלה יש הרבה כוח, אבל למטה זה מתפצל, ויש שכבה של יותר אנשים. מה זה אומר? זה אומר שהפקיד הזה זה כמו שתלך לבית משפט ותתבע על מסכה. אם תלך לבגץ פסלת את כולם, כי הלכת מלמעלה, בסדר? אבל אם תתבע אחד אחד, אז אחד יקבל פיצוי, אחד יגידו לו בנבטל לך את הדוח, אחד יגידו לו משאירים לך את הדוח, אוקיי? אבל המערכת תוכל לפעול בצורה שיש כל מיני דעות וכל מיני אנשים, והדרך להחזיק אותם קצוץ, הפיירול, הוא לא מגיע עד לכל אחד לכיס. הפיירול הולך על הכבדים. אם אני עכשיו ביל גייטס, אני לא עכשיו יתחיל לשלם בכיס לכל פקיד קטן. אני אתפוס את שרון אלרוי פרייס, ואני אעביר לשם את הכסף. אוקיי? אז ההתרופפות שלהם והיכולת של מערכת לשמר אג'נדה וכל כך סדורה לדרגים הכל כך נמוכים, זה מאוד קשה.
אני, אתה יודע, אני שואל אותך מדבר, וגם אני רוצה להראות תגובות, ויש פה תגובות, אנשים ערים, אתה יודע, שמגיבים, וכל אחד מגיב מדם ליבו, באמת, כי כולנו...
צוקים, עושה הכי חשוב שיש בעולם כרגע.
ברור, ברור. ואני, אתה יודע, דווקא בא לי להגיד איזה משפט ורבע לכל המשרד לתעמולת והנדסה חברתית פה בישראל, ולפרופסור חצוי הזקן, ולכל החבר'ה שלו, ולכל היובלי נוח הררי, וכל סוכני השבק שמצוטטים, ומנסים לפלג, ומנסים לצנזר, וכל המשרדי ממשלה שמשלמים להם מכספנו, לפעול נגדנו. אני רוצה לומר לכם, רבותיי וגבירותיי, כי יש ביניכם גם גבירות, אחד, אתם פועלים נגד בני אדם, שתיים, אתם פועלים נגד העם שלכם, שאכפת לו גם הילדים שלכם, שלוש, אתם הולכים להפסיד, לא משנה אם זה ייקח יום, שנה או יותר, אתם הולכים להפסיד, הכאב שלכם יהיה הרבה יותר כואב, או ההפסד שלכם יהיה הרבה יותר כואב, ממה שאתם מנסים לייצר לנו, ומה שנקרא, זו הבטחה, אוקיי, זו הבטחה, ואני בטוח שיש פה הרבה ששמחים על המילים האלה, למרות שכולנו שוחרי שלום, וכל הפעולות שלנו הן מהגנה עצמית, וחשוב שתזכרו את זה, כי אתם תוקפים ואנחנו מתגוננים, אבל ההגנה שלנו עלולה לכאוב לכם מאוד. קחו את זה בחשבון. אדם, אני רוצה לחזור לשאלה, או לתשובה יותר נכון, אוקיי? דיברנו, אוקיי, לבייש את אותם פקידים אפרוריים.
אוקיי, בוא נשים את הפרצופים שלהם על המסך, אני רוצה שאנשים יבינו מי מייצג אותנו פה בישראל ב-WHO, ואני רוצה שאנשים יבינו טוב טוב, שהאנשים האלה נגישים, האנשים האלה יש להם משפחות, האנשים האלה זה אנשים שיכול להיות שחלק מאיתנו עובדים איתם, אני לא יודע, אתה יודע, יש מיליוני אנשים, הרבה פעמים אתה עושה פתאום פרק, ואנחנו עשינו פעם פרק על חברה שנקראת Day 2, ופתאום מישהי שולחת לי הודעה, תשמע, אני עובדת שם, אתה לא מאמין, כל מה שאתה אומר זה נכון. אוקיי? אתה אף פעם לא יכול לדעת מי מקשיב לך, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מי צופה בנו, ואתה אף פעם לא יכול לדעת אם הוא מישהו שהוא אולי לא מבטא את הדעות שלו, אבל הוא לגמרי איתך ובפנים בתוך המערכת, הוא את שלו עושה בלי שאף אחד ידע, אוקיי? ולכן זה חשוב הפניות האלה, הרבה פעמים אנחנו מקבלים את הפידבקים האלה של אחרי זה, של תשמע, אנחנו, הדבר הזה, הגוף הזה שדיברת עליו, אנחנו שם, אני מכיר אישית את הבן אדם הזה, וזה, הנה, בוא אני אשלים לך עוד מידע, או כל מיני
אחי,
דברים.
אחי, אני קיבלתי מיילים מעובדים של מכון ויצמן, שאמרו
לי, לך על הזמן.
על ה-5G, תקשיב, אני לא, יש דברים שאני לא אומר, נכון. בפומבי, כי אתה יודע, זה לא ישרת, נכון. כי אני מנסה גם להצמד לעובדות, וגם חבר את הנקודות, ולדבר אל הלב, אל השכל הישר, אבל במהלך השנים קיבלתי מיילים, של אנשים מתוך מערכות, רפאל, נכון. ויצמן,
אנחנו הצלחנו, זה. על ידי, כתבה שעשינו, יריב פעם עשה כתבה על רפאל, ועשה את ההשוואה בין איך רפאל מתייחסת לעובדים שלה עם תו ירוק ואינטל. אוקיי? פרסמנו את זה, אז זה היה בחדשות זמן אמת, ונוצרה שם קבוצה של 200 עובדים שהתחילו להתנגד, ומה שקרה זה שהיוצרות התהפכו, אינטל הפכו להיות הגזענים, ורפאל נאלצו, לשנות את הדפוס התנהגות שלהם לעובדים לא מחוסנים. וזה קרה בגלל שהאנשים שם קראו את הכתבה, ראו שתי חברות, אמרו איך יכול להיות שאלה עובדים ככה, ואני אצלי בחברה עובדים ככה, אני לא רוצה, אני רוצה להיאבק על זה. והצליחו.
ובגלל זה אני מחזיר את התגובה של אסף למסך, מי שאחראי למצב זה אנחנו, אנחנו. זאת אומרת, אם עובדי רפאל או עובדי אינטל, רבותיי, זה צריך פשוט לקום ולהפסיק את זה, ואי ציות זה א' ב' של, של העניין הזה.
אתה יודע מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, ג'וקוביץ', ברגע שעצרו אותו, הדבר הזה יכול להיגמר ב-20 שניות. הדבר הזה היה נגמר ב-20 שניות, כל המשתתפים היו צריכים לבוא ולהגיד, ברמה הג'נטלמנית חברית, ברמה המקצוענית, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, שלוקחים את אלוף העולם בתחום שאני הולך עכשיו להתחרות בו, עוזקים אותו, קובלים אותו, זורקים אותו לתא, ואף אחד לא יודע אם הוא הולך לצאת ממנו בכלל. אוקיי? אנחנו מחרימים את, את כל האירוע הזה, האירוע הזה היה גורם למשבר דיפלומטי, והוא היה נגמר בדקה. והוא היה נגמר בדקה. אבל אותו דבר בדיוק זה מה שכל האנושות צריכה לעשות. בסדר? אם אנחנו מחליטים על הדבר הזה, זה נגמר בדקה. בדקה!
מסכים?
אבל לא, אנשים משתפים פעולה, אף אחד בכלל לא מבין למה. ספורטאים שמתחרים ביחד איתו, לא יודע, ומתאמנים איתו 20 שנה, 30 שנה, שנמצאים איתו בכל טורניר אפשרי, חברים אישיים שלו, קולגות לעבודה, במקום לבוא ולומר את הדבר הזה לאיזה ארגון פשיסטי שלקח בן אדם והכניס אותו לכלא, אדם בריא, ספורטאי על, שמן הסתם נבדק כל 4 דקות בערך, והמצב הפיזיולוגי שלו הוא בפריים של חייו, ובמקום זה שיתפו עם זה פעולה.
ולעומת זאת יש לך מאות ספורטאים צעירים, חזקים, שנופלים עם דום לב, בגלל שהם לקחו זריקות. ועל זה בתקשורת אתה לא שומע.
אתה צודק ב-100%. בוא נעשה רגע, נראה כמה פרצופים יפים של כמה אנשים שחשוב לנו לדבר עליהם, כדי שאנשים יבינו. בסדר?
כן, כן.
אני אדלג על זה עוד אחד, ואז אני אשתף את המסך. טוב, יאללה. אני מפחד שזה יתנתק לנו עוד פעם.
לא, אם זה לא וידאו, לא נראה שזה יתנתק.
אוקיי, זה לא וידאו עכשיו, אני מדלג על הוידאו. אוקיי, קטגוריה, רופאים ישראלים בארגון הבריאות העולמי, הרשימה הזאת זה רשימה של ככה מאז ומעולם מה שנקרא, חלקים מהם הם כבר לא בשירות או נפטרו, וכן הלאה וכן הלאה, אבל שים לב לכמה שמות מעניינים, ואחר כך אנחנו נוסיף עוד כמה שמות, בסדר? רן בליצר, את רן בליצר אנחנו מכירים מקופת חולים כללית, אני מזכיר לכם שהוא עשה גם את המחקר של קופת חולים הכללית, אותו מחקר לוקה בחסר, שאף אחד לא ממש מבין איך הוא חקר את הדבר הזה, בן אדם שקצת שלל והתנגח, אם אני לא טועה, במחקר של פרופסור רצף לוי, שאז באותה תקופה שהוא פורסם עדיין לא עבר ביקורת אמיתים, אבל הוא השתמש דווקא בנתונים של הכללית, ואם אני לא טועה גם בנתונים של מדה, כדי להוכיח את העלייה של מקרים של התקפי לב. אז בליצר זה בן אדם שאנחנו ראינו אותו הרבה מאוד פעמים מאמץ ודוחף לנו את הנרטיב של המגפה, והוא מאוד פעיל בנושא, אז הוא נמצא בארגון הבריאות העולמי, ואנחנו מבינים את המוטיבציה שלו, ולמה הוא כזה לוחמני. איתמר גרוטו, סיגל סדצקי, ואנחנו תכף נראה עוד כמה שמות.
שקרנים, בכל כך הרבה תחומים הם שיקרו לציבור, לא יאמן. יאמן.
עכשיו בוא נראה. מי מייצג את מדינת ישראל בתוך הקרטל, שאת הקרטל הזה מממן ביל גייטס, ובתוך הקרטל הזה יש לנו את תאודורוס, שהוא מואשם בפשעים חמורים נגד האנושות, ובג'נוסייד על ידי הממשלה שלו, מהמדינה שלו, ממדינת האם שלו. אז בוא נראה מי עוד נמצא שם. אז יש לנו את ארגון הבריאות העולמי, דוקטור דורית ניצן. מי שלא מכיר את דוקטור דורית ניצן, היא הייתה אחראית על פרשת רמדיה. פרשת רמדיה, היא הייתה באותה תקופה ראש מנהל הבריאות והמזון הישראלי, לצורך העניין ה-FDA הישראלי. בסדר? דוקטור דורית ניצן הייתה אחראית על פרשת רמדיה, פרשה שבה מתו תינוקות, עשרות תינוקות עברו, נפגעו והגיעו למצב של נכויות קשות, פרמיננטיות, תופעות לוואי, שיתוקים, אלוהים ישמור מה שעובר על ההורים האלה, מדובר בעשרות תינוקות שנפגעו בגלל הרשלנות הרפואית, הפושעת, ואני אומר רשלנות רפואית, במקרה הטוב, במקרה הטוב, אנחנו מדברים עליה. נחש מה קרה לאותה אישה ברגע שהיא סיימה את הדבר הזה,
קידמו אותה לאיזה עסק.
בדיוק. מה שקרה זה שקידמו אותה להיות בדיוק באותו התפקיד, אבל ב-WHO. אז היום היא אחראית מטעם ארגון הבריאות העולמי, היא אחראית על שירותי המזון והבריאות של הציבור. זאת אומרת, בדיוק מה שהיא עשתה פה בישראל, אבל עכשיו ברמה הגלובלית על הרבה יותר אנשים, הרבה יותר תינוקות, הרבה יותר ילדים ובהרבה יותר מדינות. ואותה אישה, במקום שהיא תשפט, תואשם בפלילים, תשפט ותשב בכלא, אותה אישה חתמה על עסקת טיעון, שהתנאי היחיד שהיה למשפחות בשביל החתימה של העסקת טיעון הזאת, ששחררה אותה לחופשי והשאירה לה את הרישיון הרפואי שלה, היה שהם ביקשו שהיא תתנצל. אז פה בכתבה אני בחרתי בכוונת הכותרת הזאת, כי היא לא מתנצלת. היא סרבה להתנצל, היא סרבה אפילו לתת למשפחות האלה את הקלוז'ר הבסיסי הקטן הזה, לראות בחירה במערכת שמודה בטעות, מתנצלת, כדי שהיא תוכל אחר כך לתקן את דרכיה, והם יוכלו לסגור מעגל ברמה האנושית הבסיסית, כי את הנזק הפיזי שנגרם לילדים ואת המוות של התינוקות אי אפשר כבר להחזיר לאחור. אבל לפחות התנצלות זה משהו הומני ואנושי שהיא יכלה לתת להם, וגם את זה היא סרבה, ועדיין קיבלה את עסקת הטיעון של חייה. במקום שישלל רשיונה, יאסר עליה בשום פנים ואופן לטפל ולהיות אחראית על בריאות הציבור, היא קודמה. אתה יודע מה אני יודע? אני יודע שאם אדם עושה עבודה טובה, מקדמים אותו. אז יכול מאוד להיות שאותה גברת, דורית ניצן, מבחינת המבט של המעסיק, עשתה עבודה טובה ולכן הוא בחר לקדם אותה. והמעסיק הוא ה-WHO. בואו נראה הלאה. מי עוד מייצג אותנו שם? סיגל סדצקי. סיגל סדצקי, דרך אגב, מייצגת אותנו שם גם בנושאים שקשורים לקרינה ול-5G ולכל הדברים שקשורים לקרינה. אוקיי? מה אנחנו יודעים על סיגל סדצקי? בוא אתה תגיד את זה.
לא, אני לא אגיד הכל, אני רק אגיד שהיא, שוב, היא עדו אותה לתפקידים האלה לפני הרבה שנים, היא הייתה ראש מכון תנודה, ותנודה זה מכון הבאפר, אוקיי? זה שומר הסף של התאגידים, שבעצם עומד לפני משרד הבריאות, או לפני המשרד להגנת הסביבה, או משרד התקשורת. זה המכון הלכאורה מקצועי, דגש על לכאורה, שממונה על מתן מידע אמיתי, מוצדק, כמו, בדומה לדוויצון אגב, בדומה למכון דוויצון, כן?
אותו דבר, כן.
וכל המכונים האלה שהקימו אותם כבאפרים,
מידע, כל מיני כאלה.
בדיוק, בין הציבור למשרדי הממשלה. הרי מה קורה? משרדי הממשלה הם באפר בין הציבור לתאגידים, ואז משרדי הממשלה הקימו עוד באפר, עוד קו, כי אנחנו נרדמנו בשמירה הרבה שנים, שכל מיני מכונים שמספקים לנו לכאורה מידע מקצועי ומדעי.
מטעם הציבור, כן. כאילו.
אז היא, אחרי שהייתה במכון תנודה, היא הייתה בהשתלמות בארגון הבריאות העולמי, עשתה השתלמות במגפות, חזרה לישראל, וכמובן נמצאת הרבה בטלוויזיה, והיא כמובן גם, כמו איתמר גרוטו וכמו הרבה אחרים, מדברת כל הזמן לשון כפולה. אני התרעתי שהסלולרי עלול לסרטן, ובנשימה שנייה, בדיוק כמו שעשו לנו שנתיים האחרונות על גבי הווירוסים והחיסונים וכל הטרללת, באותה נשימה ובהמשך המשפט, היא אומרת, אבל אין עדיין תוצאות חד משמעיות, וכך וכך. זאת אומרת...
אז תן לי רגע להשלים לנו עוד קצת פערים פה. בשנת 2000 מונתה למנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר, במרכז הרפואי על שם חיים שיבה, וכיהנה בתפקיד זה עד פברואר 2018. אבל הדבר החשוב שהיא עשתה, בשנת 2001 מונתה לחוקרת האחראית הלאומית במכון הלאומי לחקר ההשלכות בטיפול הטיפול בגזזת. אוקיי? במסגרתו היא בחנה את ההשפעות ארוכות הטווח של הקרינה שניתנה כטיפול נגד גזזת על בריאות המטופלים. מה שחשוב שנבין זה שהיא מונתה להיות ראש ועדה או גוף שחוקר את אסון הגזזת. אסון הגזזת, למי שלא יודע, מחדל נפגעי הגזזת, מדוע כפתה המדינה טיפולים מסוכנים על ילדים. סיפורו של המחדל הרפואי הגדול ביותר בתולדות המדינה. במהלך שנות ה-50, במשך 12 שנה, כפתה מדינת ישראל טיפולי רנטגן קטלניים על עשרות אלפי ילדים במטרה להילחם במחלה שנקראת גזזת. חלקם מתו, חלקם סובלים עד היום ממחלות קשות, שכאשר כבר אז ידעו כי מדובר בסיכון חמור. אותה דורית ניצן, דוקטור סיגל סדצקי, היא מי שכתבה דוח שבעצם בסופו של דבר פותר מאחריות את כל משרד הבריאות והאנשים הבכירים שהיו אחראים על המחדל הנורא הזה, שהנפגעים שלו הם ילדים. שוב, פעם נוספת, ניסוי ללא ידיעת ההורים, ללא הסכמה מדעת, בכפייה על ילדים במשך עשרות שנים, שהנפגעים הם ילדים שמתו ונפגעו וסובלים מנכויות קשות עד היום, עד היום. ואת כל זה הגברת סדצקי תאיכה, היא הייתה עד 2018 שם, ואז בעצם היא קודמה ל-WHO. אוקיי? אז כשאנחנו רואים ששוב יש מישהו שפוגע בילדים בניסויים בכפייה במדינת ישראל, או מקסטח את זה או מטייח את זה לטובת מדינת ישראל, הוא רק מקודם. מי שפוגע במדינת ישראל בילדים, מקודם. בוא נמשיך הלאה, נראה עוד אחד
רגע,
כזה.
רגע, רק להוסיף מילה עליה, שהיא אחרי שהייתה ב-WHO, חזרה לפה, היא טיפלה ב, לא זוכר בדיוק, ראש מערך הבריאות, לא זוכר, ראש שירותי הציבור במשרד הבריאות, לא זוכר בדיוק את התפקיד נתנו לה, אבל בתחילת הפנדמיה הנוראית, מגפת קץ האנושות, היא הייתה בתפקיד, והיא שירתה בתפקיד הזה איזה שנה, כי יעדו אותה בדיוק לתפקיד הזה, כי עברה השתלמות שם בארגון הבריאות העולמי, על השתלמות לטיפול במגפות, אוקיי? אז, ואגב, עוד נקודה קטנה, שימו לב, קוד, מילת קוד, כל מי שאיכשהו אי פעם, אנחנו מדברים עליו, אתם תראו שהוא איכשהו קשור לשיבה, זאת אומרת, בית חולים שיבה, שקשור לילדי תימן, והניסויים, והחטיפות, וכל הדברים הנוראים האלה, הכל איכשהו מגיע משם, כי בשיבה היה אוגניסט, זאת אומרת, תומך בתואר הגזע ובכל, לא רוצה להגיד תורה, אבל קוראים זה כאילו תורת הגזע, אבל אוגניקה זה אומר דילול אוכלוסייה, כל מי שאינו נחוץ, אוקיי? זה יכול להיות אפריקאים, זה יכול להיות נכים, זה יכול להיות שחורים, זה יכול להיות כל מיני חבר'ה שהם מחליטים שהם לא נחוצים. תמשיך בבקשה, כן. גרוטו.
איתמר גרוטו. גרוטו גם קודם ל-WHO, ארגון הבריאות העולמי. איתמר גרוטו, למי ש... לא מכיר, היה גם, הוא רופא ישראלי, פרופסור לרפואה ומומחה בבריאות הציבור, בעל תואר שלישי בניהול מערכות בריאות, היה בעבר משנה למנכ״ל משרד הבריאות, ולפני כן כיהן כראש שירותי בריאות הציבור. זאת אומרת, הוא היה גם בתפקיד של פרייס, והוא גם היה משנה למנכ״ל משרד הבריאות, אבל זה היה בתקופה שבר סימנטוב היה מנכ״ל משרד הבריאות, אז לא היה שם בעצם רופא, שהיה המנכ״ל, ובפועל הוא היה הסמכות הרפואית הגבוהה ביותר במשרד הבריאות. משנת 2007 עד 2017 נבחר לוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי. יש כאן בן אדם שבעצם נכח שם גם בתקופה של המגפה, שהיום נקראת המגפה שלא הייתה, שפעת החזירים, ומאותה תקופה, ודרך אגב אני אתן לך, ואני רוצה שאתה תפרסם את הפרוטוקולים שאנחנו קיבלנו אתמול, הפרוטוקולים של המגפה המלאים, הלא מתוקנים דרך אגב, של המגפה של שפעת החזירים, נמצאים שם אותם אנשים, גרוטו, מי נמצא שם? ליצמן, זה היה בתקופה שביבי היה ראש ממשלה, אותם אנשים שניהלו את המגפה אז, מדובר באותם אנשים שמנהלים את המגפה היום, הפרוטוקולים האלה זה בדיוק הפרוטוקולים החסויים של הפרוטוקולים של הקורונה, מה שאנחנו היום לא יכולים לראות אותם ולא יכולים לקבל אותם, אז אנחנו קיבלנו את הפרוטוקולים הלא חסויים, הלא מתוקנים של, של המגפה שלא הייתה, ואתם צריכים לראות שם דיונים על חיסונים בכפייה לציבור, אנחנו רואים שם איך מתאים ללא מכרז את החיסונים, איך דנים בעלויות של חיסונים, ככה כמו כלום, זה נראה כמו בסטה אחת גדולה, ואחד האנשים, הכוחות המניעים של המגפה הזאת, שדחפו את המגפה הזאת, ואת מדיניות החיסונים שהייתה בעקבותיה, שאנשים גם נפגעו ממנה דרך אגב. זה הבחור הזה, גרוטו.
הידוע בכינויו...
אותו הדבר בדיוק, הוא עושה שוב ועשה שוב, גם במגפה הנוכחית, יש את הפרוטוקולים מולכם, כל אחד יקרא לבד, יסיק את המסקנות שלו לבד. שי, אני אשלח לך את זה, תצרף את הקישור הזה להורדה לאנשים, אם תוכל, אני מאוד מאוד אשמח, ותקראו את זה, אתם פשוט לא תאמינו. עוד דבר נוסף שגרוטו ידוע עליו, זה ניסוי הסייביבק. אוקיי? כתב תביעה חמור למי שלא מכיר, חיסון ניסיוני, שוב, חיסון ניסיוני, ללא אישור FDA, ללא אישור של מדינות אחרות, ללא ידוע של ההורים, ללא הסכמה מדעת, חיסון ניסיוני ניתן לתינוקות בישראל. התביעה הוגשה בשם שני ילדים והוריהם, בגין נזקי גוף שניתן כי נגרמו לילדים כתוצאה מהחיסון. בד בבד הוגשה תביעה כנגד חברת סייביבק, גם בבקשה לתביעה ייצוגית. על פי כתב התביעה, חיסון נגד הפטיטיס B, שנגרם משנת 2011, עד שנת 2015, זאת אומרת בתקופה של מספר שנים, ניתן לכמעט חצי מיליון ילדים, תינוקות, במדינת ישראל. זה ניתן לחצי מיליון תינוקות. חיסון ניסיוני לא אושר בשום מדינה מערבית מוכרת לפני שניתן בישראל, וכמובן לא היה לו אישור FDA, או כזה או אחר.
חברים. משהו, אדם.
כן.
משפט, זה משהו שאני אומר שנים, וחשוב, עכשיו אולי, למי שנמצא בשידור, וגם למי שיצפה אחר כך, יהיה יותר קל לזהות את זה. למה אני אומר שנים לא לצפות בתקשורת? מה קרה פה, בשנתיים האלה נגיד, או אפילו בשנה הראשונה, כן? היה לך את כל הברבשים, וכל החבר'ה האלה, שהוא צריך לחסן, צריך זה, צריך מסכות, צריך זה, ויש לך את גרוטו, שאומר, לא, היעילות מסכות לא הוכחה, לא נבדקה, לא צריך להזדרז, לא זה. מה קורה? זה מצג שווא לציבור. באולפן טלוויזיה מביאים את הקיצוני יותר, ואז את הקיצוני פחות. אבל לא מביאים את הצד השני שאומר שכל החיסון הזה הוא בלוף, וכל המגפה הזו...
לא, הוא מקסטח את עצמו. מה שהוא עושה זה מקסטח את עצמו, שיהיה לו קליפ וידאו שבו הוא יוכל לומר, אני אמרתי לא צריך מסכות, אבל מאחורי הקלעים...
נכון.
מאחורי הקלעים... כל הפעולות מקדמות את זה.
אז, והציבור הוא זה שאוכל אותה דרך, כמובן התקשורת שמשקרת לו, הציבור הוא זה שאוכל אותה, כי הוא אומר, הנה, גרוטו לטובתי. לא, גרוטו לא לטובתנו, וסדצקי לא לטובתנו, וכל מי שעובד ומשרת את האג'נדה הזאת, הם לא לטובתנו, ומה שעד המציא...
לגרוטו היה סרטון וידאו, שהוא דיבר על התוקף של החיסוני קורונה, שהוא אמר שאפשר לתת בלי תוקף, ושאין שום בעיה, ושמבחינתו לשלוח בקשה להערכת תוקף, זה משהו שהם לא יאשרו מהצד השני של פייזר, בגלל שאין לחברה שום רצון. החברה תגיד לך שאין שום רצון להאריך את התוקף, בגלל שהיא רוצה שתקנה יותר מהמוצר, ובשביל זה יש לו תוקף. אז הוא אמר, אין בעיה לתת חיסון גם אם פג תוקפו. יש קטע וידאו כזה.
אני רוצה להקריא תגובה שהיא קצת בבחינת הרצחת וגם ירשת. עירית כותבת, והיא נתנה פה כמה תגובות, אתם יודעים, אני רגע ערוץ אחורה, אני רוצה שתבינו, המכון האפידמיולוגי בשיבה בראשות ברוך מודן, זיכרונו לברכה, עשה את המחקר על הגזזת כל השנים, והיווה סוג של חכה עם פיתיון בקצה, כדי להשיג כספים לקרן מחקרים של בית החולים. סדצקי הרשה אותו בתפקיד, אולי היה עוד מישהו לפניה, אבל היא המשיכה. הלאה, תגובה נוספת, ראיתי במשך תקופה איך נפגעי הגזזת התמימים מגיעים אחת לתקופה למעקב, נותנים כבוד לרופאים במחשבה שאולי מישהו חושב לעזור להם, כשבעצם המעקב הזה היה מיועד לעדכן את הממצאים כדי להשיג כסף שיש בעולם מבתי משפט שכונסים תאגידי ענק מזהמים, לתרום למחקרים. שיבה תמיד חזר עם כסף בזכות הגזזת.
תודה. זה עוד משהו שאנשים, תודה רבה על זה עירית, זה עוד משהו שאנשים חייבים להבין. אנחנו כאילו לא מבינים איך אותם אנשים עדיין מאמינים לרופאים, אוקיי? הם פשוט בידיים שלהם. ברגע שאתה נכה, ברגע שיש לך תופעות לוואי קשות, ברגע שהתינוק שלך נולד דימומים, ברגע שהדבר הזה הוא פרמיננטי קבוע, ו- והוא ילווה את הילד לאורך כל חייו. הילד הזה תלוי ברופאים, וההורים האלה תלויים ברופאים כדי שהילד שלהם ימשיך לחיות. אין להם את האפשרות, את הפריבילגיה שיש לנו לבוא ולהילחם, ולכן אנחנו צריכים להילחם בשמם, כי הם הפכו אותם ללקוח שבוי בעל כורחם. הם לא יכולים להתנגד, הם לא יכולים לעשות כלום. הדבר האחרון שנשאר להם זה לסמוך על אותם רופאים כדי להקל על הילד שלהם כמה שיותר וכמה שאפשר, ואולי להציל את חייו. אין להם ברירה אחרת. אנחנו כאן צריכים להיות כדי להילחם בשבילם, כדי שזה גם לא יקרה לאף אחד אחר יותר לעולם. זה המטרה שלנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כציבור. לא לבקר אותם, לתמוך בהם.
יש לך עוד אנשים פה ברשימה?
יש עוד דבר אחד קטן ואנחנו נסיים. שנייה רגע. דוקטור סניה נתניהו, למי שלא יודע, ב-2018, דוקטור סניה נתניהו, תשימו לב דרך אגב, שורת המינויים האלה שאנחנו מדברים עליה כולה, היא הייתה ב-2018, פחות או יותר, או בסוף 2017, אתם תראו שכל החבר'ה האלה סיימו את תפקידם, או בעצם שודרגו לתפקיד ב-WHO. דוקטור סניה נתניהו מונתה למנהלת התוכנית לסביבה והערכת השפעות בריאותיות בארגון הבריאות העולמי באירופה. סניה נתניהו כמובן עשתה את זה בתקופה שביבי נתניהו, קרוב משפחתה, היה ראש ממשלה, והיא אחראית על כל נושא האקלים ואיכות הסביבה. סדצקי אחראית על כל הנושא של קרינה ודור 5, וגרוטו אחראי על ההתפרצות של מחלות, וכל הדברים האלה, כל אחד בתחום שלו. אני רק רוצה להראות עוד דבר אחד קטן כדי שאנחנו נבין. זאת הרשימה של האנשים שממשלת ישראל שלחה כדי לייצג אותנו מול ה-WHO. זאת אומרת, יש לה רשימה של רופאים בכירים שכבר נמצאים שם. מי שאמור לחתום על הסכמים ואמנות בינלאומיות זה שרים או נבחרי ציבור או משהו כזה בסגנון הזה, אבל לא, היא בעצם שולחת את האנשים שאנחנו לא מכירים, אוקיי? כל מיני רופאים עלומי שם, כל מיני רופאים אפורים שהציבור לא מכיר, כמו למשל אלון שחר, או דוקטור סלמון, אוקיי? או מיסיס ג'י, ג'י גלי, גלי מלצר, אוקיי? או מיסיס אם גולדברג. כל מיני אנשים כאלה, אפורים, שאנחנו לא מכירים אותם, אין לנו מושג מיהם, על מנת שיהיה קשה לנו לאתר אותם ולמחות מולם, אתה יכול להוריד את, את השיתוף של המסך. כל מיני אנשים כאלה, שהמטרה היא שאנחנו לא נגיע אליהם ולא נצליח לאתר אותם, והפרופיל הציבורי שלהם יהיה untraceable, כי אם עכשיו שרון אלרועי פרייס לצורך העניין עולה על טיסה לג'נבה, זה דבר שהוא ניוז, זה משהו שהוא בולט. אם עכשיו גרוטו או ניצן אורוביץ טס לחול כדי לחתום על אמנה של 194 מדינות באום, זה משהו שאמור להיות לו סיקור תקשורתי נרחב, אוקיי? במקרים האלה המטרה שלהם היא למנוע את הסיקור הזה, ולמנוע את היכולת שלנו ושל הציבור לגלות ולהכיר את הדברים האלה שקורים מתחת לפני השטח. אז התפקיד שלנו הוא לדאוג שהדברים האלה יופצו ויגיעו לכל בית במדינת ישראל. אנחנו צריכים את העזרה שלכם, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם אתם תעזרו לנו בדברים האלה. זה עכשיו יש שבוע שלם של העלאת מודעות לנושא הספציפי הזה.
תודה אדם, אני אגיד את שני משפטים ככה מנקודת המבט שלי, פרספקטיבה של כל ה, לא יודע, 12-13 שנים האחרונות, שאני מודע לפשעים של משרד הבריאות ולפקידים הצבעוניים, תרתי משמע, או האפורים, לא משנה. קשה לקבל את זה, אני, את השוק האמיתי אני קיבלתי ב-2008, כשהבנתי, התחלתי להבין מה קורה כאן. קשה לקבל את זה, תרגישו בנוח עם עצמכם שאתם לא רוצים לקבל את המידע הזה, שאתם מסרבים להאמין שיש פה אמת, תרגישו בנוח עם עצמכם כי זה אומר שאתם שפויים, זה אומר שאתם נורמטיביים, זה אומר שאתם בוחרים בטוב ורוצים בטוב, ואתם לא מסוגלים בברירת מחדש שלכם לחשוב לכיוונים האלה, אוקיי? אז על זה, תנו לעצמכם תפיחה על השכם, אז יש קשה לכם לקבל את זה, כי אתם בוחרים בטוב. זה לא הגיוני שכל האנשים האלה, מתוכנו, מתוך עמנו, מבצעים פשעים נגד ילדים, נגד תינוקות, במודע, במופגן, ואחר כך אולי יש להם איזה חשבון בנק פה, וטיסה לשם וכן הלאה. קשה לקבל את זה. זה טוב שקשה לקבל את זה. אחרי השוק, אחרי השלב הזה שקשה לקבל אותו, ואני אומר עוד פעם, אני מדגיש שוב, קשה לקבל את זה, זה זעזוע, זה שוק לכל התודעה, לכל החיים שלנו, זה הסתכלות שונה פתאום על מי אני והבחירות שעשיתי בחיים, ומה לימדו אותי כדי שאני אעשה את הבחירות האלה, ואיזה תעמולה עברתי כדי שאני אעשה את הבחירות האלה. אחרי שעוברים את השוק ואת הזעזוע, אנא מכם, מה שאדם אמר קודם זה הכי חשוב, יש לנו עכשיו שבוע, אחד, להעלות מודעות, ולהעלות מודעות זה, בוא נגיד, 50% או אפילו 49% השלב הראשון הזה. כי אחרי שמעלים מודעות, אנחנו צריכים לומר לא. ויש כמספר האנשים, לפחות יש מספר דרכים לומר לא. כל אחד הוא מיוחד, ייחודי, יצירתי. אתם יכולים לשים שלטים על המכוניות, אתם יכולים לעלות לכנסת, אתם יכולים לכתוב מכתבים לחברי כנסת, חברי ממשלה, לתקשורת, לכו תפגינו מול תקשורת, תעצרו את איילון, תעשו מה שאתם רוצים, מה שנראה לכם נכון, אני אומר עוד פעם, כל דרך להגנה עצמית היא לגיטימית, ואנחנו במצב של הגנה עצמית, כי באים עלינו לחלותנו, ומה שאדם הראה פה במצגת זה אנשים שכבר עשו את זה, אין להם בעיה לעשות את זה שוב ושוב, וזה שוב, אני אומר, לא משנה אם הם עושים את זה כי סוחטים אותם או מאיימים עליהם, או כי בא להם, זה לא העניין, העניין הוא שאנחנו תחת מתקפה, ואנחנו חייבים להתגונן, ואני מזכיר לכם שההגנה הטובה ביותר היא התקפה, וכמו שאדם אמר בשידור, אני חושב הראשון שעשינו, צריך לקחת את הקרב, הוא אמר את זה גם בשידור הזה, צריך לקחת את הקרב, אליהם למגרש, אחרת לא נבקיע גולים, אוקיי? אם כל הזמן זה במגרש שלנו, אנחנו כל הזמן במגננה, והכדור לא מגיע אליהם, אנחנו צריכים לעבור לצד שלהם, ולהילחם בהם במגרש שלהם. בבקשה, קחו את השידור הזה, שתפו אותו, לא רק למי שיודע, למשפחה שלכם, לחברים, לאלה שלא רוצים לקבל, וקשה לקבל, ותגידו להם שיש פה מידע אמיתי על אנשים מתוך ישראל שפועלים נגדנו, וקשה לקבל את זה, אבל זה עובדתי, אוקיי? ומה שאדם הראה פה במצגת זה עובדות. אז אנא מכם, בואו נשתף פעולה, בואו נראה לעצמנו, אחר כך לעולם, בואו נראה לעצמנו שאנחנו אור לעצמנו, קודם כל, בואו נפעל בשביל להציל את עצמנו קודם, ואת הילדים שלנו, ונתפלל ונקבל לטוב. אדם, תודה רבה על המצגת.
תודה רבה לכולם, אני תמיד אוהב לעשות איתך את הדברים האלה, בגלל שזה, אפשר לדבר כמו שצריך, אפשר לדבר בנוח, יש מהצד השני בן אדם שמבין, ואנחנו יכולים להתקדם הלאה, ולחומרים יותר למתקדמים. חברים, הפרק הזה היה הפרק הראשון, של החשיפה של הדברים האלה, שהרבה יודעים אולי דבר אחד מהם, או שניים מהם, או את הכל, או פחות, זה אישור קו, שנבין, מדובר בקרטל, מדובר בפושעים, כל אחד מהם פשע, המכנה המשותף שלהם זה ג'נוסייד, זה טיהור אתני, זה פשעים חמורים נגד האנושות, המכנה המשותף של האנשים שבאו מישראל זה ניסויים, בתינוקות, שכשלו, גרימת מוות ברשת.
או הצליחו, או הצליחו, תלוי מה הייתה מטרת הניסוי, אתה יודע.
התעללות, כפייה, רמיסת זכויות אדם, והאנשים האלה הולכים לנהל את הבריאות של כל העולם, במימון של 500 מיליון דולר, שתורם ביל גייטס, ועוד שורה של מדינות נוספות, אבל הוא התורם השני הכי גדול, הוא תורם כמעט, כמעט, דרך גבי, שזה סוכנות שגם לה הוא תורם את הכסף. וגם דרך ה-WHO בצורה ישירה ועקיפה, הוא תורם כמעט מיליארד דולר לארגון הזה.
אני חייב להשחיל פה איזה, אתה יודע, ממש בקצרה, הזכרת את גבי, ביל גייטס, גבי, עובדים ביחד עם VSN, שזה Vaccine Safety Network. שהנציגות שלהם פה היא מדעת בישראל, אוקיי? ומדעת מופיעה באתרים של ארגון הבריאות העולמי ובגבי ובוויאסן כנציגות בישראל, ואפילו מובילה את התחום הזה בעולם, אוקיי?
אתה יודע מה? עכשיו מישהו העלה פה נקודה? יש לנו 3 דקות?
יש, אבל עכשיו הם מציפים. רק מסיים משפט, רק מסיים משפט. כל מה שהזכרתי עכשיו, אדם הזכיר גבי, VSN, ארגון הבריאות העולמי, וכמובן פה מדעת, מה שהם מקדמים בין היתר, זה 17 מטרות פיתוח בר קיימה של האום, אוקיי? לשמירה על העולם וכל החרטה הזה, 14 מתוך המטרות האלה עניינן חיסונים במיוחד לילדים. זה מה שרציתי לומר. כן, בבקשה.
כל הדבר הזה לוקח אותנו, ושימו לב, עוד שקף במצגת שרציתי להראות, אבל מבחינת קוצר הזמן. בדרך להגבלות פוליו, אם יימשכו ממצאי הפוליו בביוב בישראל בעוד חודשיים, כבר אומרים לנו מראש, מתי זה יהיה, איפה זה יהיה, אני סרטטתי לוח זמנים שאמרתי איפשהו בין מאי לאוגוסט, אנחנו נהיה בבעיה, שעשיתי את הלייבים האחרונים שלי, אוקיי? אז הם אומרים לנו בצורה פשוטה, בעוד חודשיים, עלול, ופה כבר זה לא משרד הבריאות הישראלי, אלא עלול, ארגון הבריאות העולמי, להכניס את ישראל לרשימת המדינות האנדמיות. הכניסה לרשימה נותנת לגיטימציה וגיבוי למדינות שבהן אין פוליו, לבקש מישראלים שנכנסים אליהם ושימו לב להציג תעודת מתחסן פוליו. אוקיי? מה הם בעצם אומרים? הם לקחו בדרך להגבלות פוליו, אוקיי? לא הגבלות הקורונה, הגבלות פוליו. מי הולך לעשות את זה? ארגון הבריאות העולמי. מתי הוא הולך לעשות את זה? בעוד חודשיים. מה יבקשו ממך? איזה אמצעי לחץ יהיו על ההורים? דרכון, תעודת מתחסן, פוליו. ושגוררת שורת הגבלות. אוקיי? אז תשימו לב, לקחו את הנבחרת הטובה ביותר שקשורה לילדים בנושא בריאות, את הנבחרת שקטלה באחריות שהייתה להם מתוקף תפקידם בתוך מערכת הבריאות, קטלה הכי הרבה ילדים באסונות ובמחדלים הרפואיים הבריאותיים תחת משרד הבריאות, הכי גדולים שהיו בהיסטוריה של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ואת אלה נותנים להם לטפל בחיסון הילדים במגפת הפוליו שלא קיימת על ידי הפצת מגפה שמבצע משרד הבריאות בכך שהוא נותן נגיף חי מוחלש לילדים, אחר כך זה נפלט בביוב ואז הוא מחפש בביוב וטוען שהוא מצא שם שאריות של נגיף פוליו.
ואדם, חשוב להבין, אנחנו חושבים שפוליו זה איזה מחלה ספציפית.
תוריד רק שם את המצגת, אין יותר, אין יותר כלום במצגת.
כן, כן.
תראו אותנו.
חשוב להבין. תופעות לוואי של שיתוקים בפנים, בידיים, מוגדרות כפוליו. מה זה אומר תופעות לוואי ממה? מזריקות כמו קורונה, שבחצי שנה האחרונה ילדים קיבלו זריקות, ויש להם תופעות לוואי ועלולות להיות יותר. תופעות לוואי של נימול, שיתוק, ושיתוק עצבי, שיתוק שרירים וכן הלאה. זה מוגדר כפוליו. לפני חצי שנה ה-CDC הוציא הודעה שבקרוב תהיה מגפת פוליו. איך הוא ידע? כי הוא ידע את לוח הזמנים של זריקות הקורונה. אז זה נכון לארצות הברית, אבל הנה, הנה אנחנו רואים שזה פה בישראל.
אז ועוד לא נקודה, גם תסמונת גריאן ברה.
באמת, נכון, נכון.
אבל יש עוד נקודה, החיסונים הלכו להם טוב. הם הצליחו לחסן שכבות אדירות של האוכלוסייה, אבל הם לא הצליחו לחסן את האוכלוסייה של הילדים. ולכן כדי לחסן את הילדים, שזה הגילאים שהם לא הצליחו לחסן דרך הקורונה, הם בוחרים במחלת ילדים. כי כשאתה בא לחסן ילד, אז אומרים, ההורים לא יחסנו אותו כי ילדים לא נדבקים ולא מדבקים ולא חולים ולא שום דבר. יש להם 100% שרידות למחלה לפי נתוני משרד הבריאות בגילאים האלה. 100%. 100% שרידות, 100, אוקיי? לקורונה. אז עכשיו הם בחרו את המחלה שהכי מפחידה ומלחיצה כל הורה.
הורים.
מחלה שהשם שלה הוא שיתוק ילדים. איזה הורה חרדתי לא ילך לחסן את הילד שלו? חברים, תיזהרו, זה הקרטל, אלה האנשים, אלה המחדלים, ואלה האנשים שבחרו לקדם כדי שהפעם הם יעשו עבודה טובה יותר, ואולי יצליחו להגיע סוף סוף לפתרון הסופי שלהם. תשמרו על הילדים שלכם מכל משמר. סיימנו.
אדם מתיאס, תודה רבה לך. תודה, אנחנו יכולים עוד להמשיך, ואולי זה מה שצריך להמשיך עד שבוע הבא לפחות, לפתוח כל יום, כל היום, אולפן. אני מדבר ברצינות, אני אחשוב על זה, לא כרגע, כי אני רוצה ללכת נגן עם חברים, אבל לפתוח מעכשיו עד ה-22, כל יום למעט שבת, אולפן, שיהיה פתוח כל היום, ולעלות פנימה אנשים, אנשי מקצוע, אנשים מהצד שלנו, לא להביא אותם ולראיין אותם, מי שעושה את זה, 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 פשוט לא נכון לעשות, ולפמפם לציבור כמה שיותר, לציבור בישראל כמה שיותר, את האמת הזאת, זה הכל עובדתי, וחייבים לדעת את זה, זה שזה לא בתקשורת, וזה שזה לא בבתי משפט, זה בגלל שהם כולם עושים יד אחת נגדנו, והעובדות מדברות בעד עצמן. אדם מתיאס, תודה רבה לך, גם על המילים, גם על המצגת, וגם על הידע, ועל התקיפות, כי זה חשוב להיות תקיף בדברים האלה. המון תודה, אנשים שתפו בבקשה את השידור, אנחנו נראות אתכם בשידור הבא, כל טוב שיהיה, ביי ביי.
ביי לכולם. Thank you.